עכשיו ב-103 FM ספורט עם רון קופמן וצביקה שרף.
השנה השישי לפטירתו של מאיר איינשטיין זכרו לברכה. אהלן צביקה.
אהלן.
לא להאמין שעברו כבר
שש שנים. זה הזמן רץ.
כן, הזמן רץ. הזמן באמת רץ. אבל כן, מחר זה שש שנים לאיש שהקים את התוכנית הזו בפורמט הנוכחי. יש לנו משהו, איזה סחורה, משהו על הזה? יש לך את אלי? או שנתקדם. הלו, לדבר איתי. אוקיי, יש לנו כאן בעיה פשוט טכנית, אבל אנחנו
נתגבר.
נתגבר עליה איכשהו. רק תודיע לי שאם כן, אני אוכל לפתוח תוכנית, אתה יודע, ולא זה לא להישאר כאן באוויר. טוב, צביקה, בוא נדבר על משחקה של מכבי תל אביב הערב בצרפת. אלי על הקו. אלי סער, אהלן, ערב טוב.
טוב וחודש טוב, מי לידך?
צביקה.
צביקה, מה נשמע?
אהלן, ערב טוב.
בוא נדבר על מיורה, שש שנים למותו. מחר הוא יום השנה. תשמע, רץ כל...
למנהגנו היום השנה היה ביום ראשון, אבל אני זורם איתך, תשמע, זה... מאיר, למרות... תשמע, היה רחוק ממני בדעותיי, ובמנהגי מזרח ומערב, כיבד, כיבד ושמר על כל מי שאתה יודע, גם היה איתו, אני הייתי למשל נוסע רון עם סנדוויצ'ים, ויום אחד נחתנו במילאנו, ונסו כל החבר'ה ללוגנו, וישבנו אחר צהריים, תשמע, מסעדה מאוד מפוארת, ופתאום אני מוציא את הסנדוויץ', והמלצר דופק בי זוג עיניים, כאילו, סוג שתסתלק מפה, ומאיר עם העיניים שלו, אתה מכיר טוב את העיניים שלו, אומר לו, תרד ממנו, תהיה לך עסק איתי. ו... לפני, בדיוק, היום מכבי...
חבל שאתה לא מספר שספרת, חבל שאתה לא מספר ששחמתי לך מזוודה עם 40 קילו שימורים.
היום היו עוצרים אותו על זה שהוא מחביא אמצעי חבלה. אמצעי חבלה.
לא, הוא לא יכול לסחוב את זה, זה 40 קילו היה.
דיק, היום אחד אחרי הפיגועים בווינה, כשהגעתי עם הקופסאות טונה, זרקו לי...
גם מאיר היה שם.
בדקו שזה לא חומר נפץ.
גם מאיר היה שם בג'ירונה.
כן.
בקטע של כשהיינו בפודגוריצה למשל קופמן, אז היו צריכים להוריד את המזוודות מהמטוס, אז נהי תפמן הוריד את המזוודה, ואמרתי לו את המזוודה שלי, אז הוא שאל מה יש לך שם גופה? אמרתי לו, לא, יש לי שם
מוכן. כן, אז היו מזהים את המזוודות לפני שעולים בביטחון.
בדיוק אפרופו המשחק עם וילרבן, אז אחרי המשחק הם יוצאים וכולם מחפשים מסעדה לאכול, ואין, אתה זה נשמע לך הזוי, נגיד פה בתל אביב או במדינה שלנו, אתה יודע שב-12 בלילה אין איפה לאכול, והם מחפשים ומחפשים ומחפשים, ואז מזכרים שלאל יש, אתה יודע, חצי מזוודה עם קונזרבים, באין ברירה נוכל גם את זה, אתה יודע, בערב אחד הרגשתי ככה שניצחתי אותם. אבל בסך הכל, תשמע, מאיר זה הייתה, אני קראתי לו מורי ורבי, כי בסיטואציה הזאת הוא גם, גם הדריך אותך, גם נתן לך לבוא עם האני מאמין שלך, אבל העובדה שהוא הכניס אותך לכל משחק, גם משחק נגיד אני לא צריך להגיד לך איזה בעיתות הוא היה דופק בך, קופמן.
אני רק רוצה להזכיר לך את מה שהוא עשה לי בזגרב.
איפה?
בזגרב, כאשר שיחקו נגד ילובץ' הזה היה מאמן, פיני מאמן מכבי.
אז שניסו כל אחד להפסיד.
כל אחד ניסה להפסיד, ואמרתי באיזשהו שלב, אמרתי למאיר, מה זה הפרטי הזו? הוא נתן לי צביטה ליד הברך, ובעד בי ואמר לי, אל תעשה לי פליי דאון לשידור. מהבין, לא היה שידור, שבונה, זה היה בושה על הפרקט, צביקה. אתה יודע, זה לא... אז נדב ריכז, אם אני זוכר נכון, במשחק הזה.
וגם משחקי נבחרת, אז זה נגיד נגד נבחרות, שאז נחשבו מאוד מאוד חלשות מולנו, השידור של מר תמיד היה קולח, תמיד זה לא משנה נגד מי שיחקת, רמת השידור, צריכה להיות, אתה יודע, אותו דבר אם אתה משחק נגד בלרוס בנבחרת או אם אתה משחק נגד ריאל מדריד.
תשאר איתי רגע על הקו, אלי. אני רוצה באמת, הייתה לי פה תקלה טכנית. כרגיל אנחנו מכינים בכל יום שנה לזכרו, אנחנו מכינים קולאז' רק כדי להתגעגע לכל. תן לי את זה שקד.
מעניין אותי, יוני, אם אתה פעם עברת בדיקה כזו.
לא, אני לא עברתי בדיקה פולידה.
טוב שלא עברת. אבל דווקא במקרה שלך יש מקום.
יכול להיות.
כל הצצה של מכבי תל אביב, מרי על הקהל, מכבי תל אביב, אלופת אירופה. למדינה יש גביע, הגביע ממריא לתל אביב מפריז. עוד הישג ענק לספורט הישראלי.
אם עכשיו יגידו לך, אתה יודע מה, בוא תגיש עכשיו את טוצלי גוצלי.
כמה משלמים?
מיליון שקל לחודש.
מה שמשלם לך עכשיו.
עוד אחד, נו.
וזהו זה.
אתה מוציא את הכדור. הקול שלי עלה, אבל בגרמן לא חשוב, זה ההישג הגדול ביותר של הכדורגל הישראלי.
אני רוצה שדר כדורגל, מה אתה רוצה?
מאיר, אני מכיר אותך יומיים שלושה.
אתה יודע כמה חוויות אני כבר עברתי בסכנין, עברתי הכל שם כבר.
אתה רוצה עוד?
אי אפשר לחדש.
אתה מבחינתך שאני כבר.
אי אפשר לחדש.
והנה בא הכדור של לוקאסה, זה הכדור ברשת! הכדור בפתי! איזה שער אדיר! מדהים!
להגיד,
פתאום מר
הוא ההורים
והתומים
שלך?
יש לי יוני ביין, זה בסמכות. יוני, אני ההורים והתומים בכל מקרה.
דימריה לפני אלבס, רונלדו, ורשת! איזו נגיחה אדירה! קריסטיאנו רונלדו!
לכל הדורשים בי שלומי, אני רוצה לספר לכם שאני מתמודד עם פגיעה במערכת השרירים. לכן הדיבור איתי, לכן אני יושב בכיסא גלגלים. תודה על ההבנה.
כן, כולנו הבנו, גם ידענו, הרבה לפני.
כשאני שומע את הכל הזה עוד פעם, אני מזדעזע.
אתה יודע, האיש הלך לעולמו קודם כל בגיל 65, באמת היה אורים ואטומים, עבדנו איתו, אתה יודע, עשרות שנים, ולא היה ספק בכלל מי הבוס. אתה יודע, אלי, גם שהוא חלה, הרי הוא לא אמר לנו עד לפני זה, על אף שידענו, כן? אין לי מילים, תשמע, האיש לא היה, לפחות לדבר אחד הוא לא זכה, זאת אומרת, דבר אחד הוא זכה, לא זכה, הוא זכה, שהוא לא הושפז ליום אחד בבית חולים, אלא באמת את החודשים הספורים בין גילוי המחלה עד פטירתו, הוא העביר בביתו איפשהו אהב, ועדיין כתב, אתה יודע, לעצמו בכתב קטן, ליינאפים בעניינים, בבלגן, וזהו, ונגמר.
אני אומר, הרגע ב-93, זה הרגע של מאיר שהוא...
אוקטובר 93.
99% מאיתנו מפסיקים לשדר ברגע שהכל הלך. ומאיר מנסה למרות, תשמע שזה רגע, רגע היסטורי לכדורגל הישראלי, מהרגעים הבודדים, ומאיר מתעקש ומנסה בכל מאודו וכל כוחו להוציא את אותה שורה,
אתה יודע, אבל אני הרי ראיתי איתו, אני לעולם לא שידרתי איתו כדורגל, אבל הייתי איתו במשחקים, אתה יודע, גם בחול, וראיתי איתו גם בארץ משחקים שהוא לא שידר, זכור לי משחק נגד רוסיה שהפסדנו 4-0, אתה זוכר?
כן.
פה ברמת גן. ואחרי איזה 17 דקות כבר היה 2-0 לרוסים, אתה יודע, ישבנו אז ב-103 במטבח, שם היה, בחדר האוכל, שם היה המסך הגדול, בגבעתיים, והוא רק הביט בי. שפחדתי לומר מילה, אתה יודע, להשין סיגריה, שהוא לא יזרוק עליי משהו. אתה יודע, דקה 17-2-0.
הייתי איתו בעמדת שידור, במשחק עם אוסטריה, שהרצוג דקה 92 בעט מתחת לחומה. הוא באותו רגע היה מכה את כל השחקנים, כאילו, בקטע... בקטע הזה של, אתה יודע, לסחוב אותך, אתה יודע, יוצאים לך את הרגש הפטריוטי במשחקים האלה, אבל עדיין לא לאבד את הצד העיתונאי, ולא לוותר לאף אחד על טעות קולוסלית.
תראה, אני חושב קודם כל שאנשים, היום בטח הצעירים שלא זוכרים, לא הבינו את הייחוד של מאיר. הייתה לו חתימת קול, אתה יודע, כמו שיש להרבה שדרים ותיקים, ייבדלו לחיים ארוכים. אבל מאיר היה שדר, אבל הוא היה קודם כל עיתונאי, והיה קפדן לכל מידע, לכל שם. אתה יודע, אנחנו קראנו לווליד בדיר, בדיר, והוא הלך לברר איתו, ומצא ששמו זה בדר.
בדר.
אוקיי? ולא נתן לנו להגיד בדיר בשידורים. זו רק דוגמה, אבל גם ההכנה שלו...
הוא היה מכין את השידור שעתיים וחצי.
כמה? זה לא רק זה.
משש בבוקר
הוא היה מכין את השידור. לא, כשהייתי בא לרדיו, הוא כבר ישב שם שעה.
כן, אבל הוא היה בבוקר.
וכבר היה לו הכל מוכן, וכבר בצהריים יצא...
צביקה, אחד הדברים שאנשים לא יודעים על מאיר, שהוא היה מאוד ביישן. מאוד מאוד ביישן. עזוב שהוא רדה בנו. אבל הוא היה מאוד ביישן. והוא לא היה מתקשר לאנשים שהוא רצה נגיד לדבר איתם, אתה יודע, אם הוא רצה לדבר עם מנדהו בשידור, הוא לא ירים לו טלפון ויגיד לו אני רוצה. גם שהוא היה רואה אותו, הוא היה מחייך, מצמיק, כל הדברים האלה. אבל...
לא כדורגל פשוט... וכדורסל, רוניה, לשדר אתלטיקה
של אתלטיקה, הדבר... אתלטיקה זה היה לו כישרון, כישרון אדיר. תחרות עם 3,000 משתתפים, לדעת כל אחד, הייתה לו, היה לו את זה, היה לו את זה. ובנוסף, הוא גם היה שדר אקטואליה מעולה.
מעולה.
שידר חדשות.
הגיש, כן, הגיש גם את הכל דיבורים ברשת ב', הגיש יומן, הוא היה...
כן, היה מועמד להחליף את חיים יבין ב-98 כמגיש מבט.
כן.
אז בחרו את גאול האבן, ואני חושב שמאיר היה יכול לעשות את זה בצורה, אתה יודע, הוגנת ובצורה לא פחות טובה מכל אחד אחר שמאז היה על המסך.
טוב, תשמע, שמעתי את הכל, באמת התרגשתי, אבל זו דרכו של הטבע, אמנם צעיר, בגיל 65 נפרדנו ממנו, אבל הוא היה, הוא היה, ואומרים שלכל אחד שיש תחליף, במקרה שלו אני חושב שאין, לא מוצא את כל המאפיינים שלו באדם אחד בשידורי הספורט. אלי בריאות.
תורות טובות וחודש טוב
ומורך
לכולנו.
ביי.
שלומי ברזל, ראש מערך ההסברה וההסתרה בהתאחדות לכדורגל, אהלן, ערב טוב.
מצוין.
מה, שלומי לא באפריקה?
מה?
שלומי לא באפריקה?
חזר אחרי יומיים, בחייך סבלת שם. לא ידעו... עזבתי
הרבה אנשים והצלחתי לחזור.
כן, לא ידעו מי רוצה לתגן אותו, האוטו או הקוצי. שלומי, שבת 20:00, בלומפילד, משחק פתיחה במוקדמות יורו 2024, ישראל מארחת את קוסובו, אין יותר כרטיסים, יהיו 30,000 צופים, אני מקווה שלא יהיה בלגן עם ההפגנות וכל הדברים האלה שיוכלו להגיע, וזה סיפור אחר, לא קשור
לך. אנשים צריכים לצאת יותר מוקדם.
כן, אבל בוא תגיד לי מבחינת... מוכנות, נפצעים לנו שחקנים, תגיד לי מה המצב עכשיו.
כן, ניהל עבד לא יהיה קשיר למשחק הזה, זה ודאי. תיעד אבו עביד שחררנו הבוקר, מתיחה בשרירי הבטן. אבל יש סגל, אתה יודע, לא אלמן ישראל, בסדר גמור, יש שחקנים, יעשו את ההתאמות המתבקשות. ובסופו של דבר, משחק מול נבחרת מאוד מאוד איכותית, אתם ראיתם את הסגל של הנבחרת הזאת, שחקנים מלך השערים של מיורקה, בעלם של נפולי, שחקנים מהליגה הצרפתית.
הם התאוששו כבר מהמעצר של יושב ראש ההתאחדות?
איך תדעי אם אוהבים, אם הם אוהבים אותו.
מעצרו, מעצר הבית שלו אורך בחודש.
כן, אם הם אוהבים אותו, זה ישפיע עליהם לרעה. אם הם לא אוהבים אותו, זה ידרבן אותם. אני יודע איך זה עובד הדברים האלה. אבל באמת נבחרת מאוד טובה, מאוד פטריוטית, כאילו גם עבורם, הניצחונות האלה מאוד מאוד חשובים, מבחינת המדינה והאומה. אני חושב שיהיה כדורגל מצוין, ואני מקווה שבסופו של דבר, אנחנו נהיה אלה שחוגגים פתיחה טובה לקמפיין הזה, שתיתן לנו כמובן דרייב מאוד מאוד טוב, לקמפיין שמראש הגדרנו אותו עם מטרה מאוד ברורה, לעלות ליורו 24.
יש ור?
כן, במוקדמות יורו יש ור, גם בליגת האומות היה ור.
ומי השופטים? אנחנו יודעים?
נדמה לי, אם אני זוכר נכון, קראתי
שאתה שופט... קופמן עוד לא בדק.
לא, נדמה לי שזה צוות סקוטי, צוות סקוטי.
צוות סקוטי, אין צוות זר שממש אוהב אותנו, אתה יודע.
הבנתי.
לא, אתה יודע מה, אני חייב להגיד לך שבשנים האחרונות...
אין בעיה במשחקים, נכון.
כן, לא חושב שקופחנו משהו כזה, כאילו היו החלטות ענייניות, בסדר, אמור, לא...
כן, אבל זה לא בגלל אהבה אלינו, זה יותר בגלל פחד מוועדת
שיפוטים. מקצועיות של שופטים, הכל בסדר, עזוב.
תגיד לי, איך הם מתכוננים לגשם, צפויות שם, צפויות באותו ערב 10 מעלות ורטוב?
לא יודע, התחזית משתנה כל הזמן, עכשיו הבנתי ש...
אבל לא יהיה חמצין, אבל לא יהיה חמצין.
לא,
אם לא 10-11.
עזוב, קופמן, אתה זוכר את המשחק שהיה אז נגד יוון בבלומפינד, שישבנו ותגנו אותנו בעצם, השמש תגנה אותנו. אז בסדר גמור, אז זה בלומפינד חדש, אחלה אצטדיון, שעה טובה,
אין גג, איזה אחלה אצטדיון, אין גג.
בגלל שזה בבלומפילד, גם זה סיבה שיש כל כך הרבה אנשים.
נכון.
זה מחזיר את המרכזיות של אצטדיון רמת גן. אנשים מבאר שבע, מירושלים, מראשון, מתל אביב, קרא להם יותר להגיע.
אגב, אני חייב להגיד משהו, זה מדהים בעיניי ש30,000 איש רכשו כרטיסים לערב שתחבורה ציבורית כמעט לא תהיה רלוונטית בו, בגלל צאת השבת, חצי שעה לפני המשחק, ההגעה היא הגעה אחרת.
משתנה היום השעון.
אם אני יכול לנצל את הבמה, רק בבקשה לכל הקהל, לנסות להקדים כמה שיותר, כדי שכולם ייכנסו בזמן, שיהיה נעים בכניסה, הלוואי שנשאר באצטדיון עוד שעה כדי לחגוג ניצחון.
כן, גם שעת המשחק באמת סמוכה לצאת השבת, כן? כי כבר יש שעון קיץ, אבל זה לא נכון, אתם קבעתם. זו החלטה של וופה, שאר המשחקים נכון. בכלל יהיו יותר מאוחר.
נכון, יש שתי רצועות שידור, אנחנו נכון, יש שתי רצועות שידור בוופה, ובגלל ששעון הקיץ כאן מתחלף, אז כן, זה יהיה בשעה 8. אני אומר לכם עוד פעם, יש פה אווירה מצוינת בנבחרת, המון המון רצון כבר להתחיל את הקמפיין הזה, ציפייה מאוד גדולה, החיבור הזה של הקהל יחד עם הנבחרת מחדש, נותן עוד דרייב אחד נוסף, אני נורא רוצה שזה יסתיים כמו שיסתיים המשחק עם אלבניה, עם תחושה אדירה ותחושה של הצלחה, ושההתקדמות הזאת שאנחנו מרגישים תתורגם גם למבחן התוצאה, כי בסופו של דבר הוא המבחן המשמעותי ביותר. אין משהו אחר.
כן, ברור. אם פותחים ללא ניצחון, אנחנו בעיה.
תראה, אני רוצה לך גם על זה משהו. תשמע, אני חושב שאחת הסיבות שאתם הפרשנים בצדק דיברתם על סיכויים לא רעים, זה בגלל שהבית הזה הוא נראה בית מאוד מאוד שקול. נוציא רגע אחד מהמשוואה את שבית, ועוד פעם, גם היא נבחרת בינינו, מבין כל העריות, נבחרת שאתה לא בהכרח צריך להפסיד לה בבית, ואתה יכול לחשוב על איזה תוצאה סבירה בחוץ, אבל אני אומר, שום דבר לא ייגמר בערב הזה, לא משנה מה תהיה התוצאה, זה בסדר גמור.
זה ברור בין שלא, זה... אנחנו נמשיך כן. לרמות את כל המשחקים, אבל לא, אני אומר לא, עוד לא, פעם, לא. אם אנחנו לא שומרים על הבית, אנחנו בבעיה, אתה הבין, זה ברור לכולם.
אני מסכים איתך.
בוא נחכה לתוצאה ונהיה יותר חכמים אחרי המשחק.
כן,
אני רק מקווה שבאמת גם הצופים באצטדיון וגם בבית, בטלוויזיה, בערוץ הספורט, לא יחשבו שקוסובו היא נבחרת נחותה.
לא, ממש לא.
היא נבחרת עם הרבה מאוד ליגיונרים, עם מאמן עם לפחות כשחקן שם עולמי על אלן ג'ירס, ואני לא מזלזל בחברה האלה, כל עוד לא ראיתי אותם במשחק נגד נבחרת שלי.
לא, קוף, אני אומר לך, עזוב את זה, אני אומר, תסתכל, תסתכל על סגל, תסתכל מאיפה מגיעים השחקנים.
נכון, אוקיי, נכון, נכון, זה... כבר ראיתי את הרשימה.
מגיעים, אתה יודע, כשאתה מסתכל על החמש ליגות הבחירות, יש להם יותר נציגים איתנו בחמש הליגות הבחירות, זה לא כן. סתם, ויש להם שחקנים ביוון ובטורקיה, במקומות שאנחנו נשמחים לראות עוד שחקנים שלנו מגיעים אליהם, כן, זה אמורה להיות התמודדות מאוד מאוד מאתגרת, בסורוש כן.
בוא נדבר רגע על הנבחרת הצעירה, שלומי, משחקים היום משחק הכנה מול קרואטיה.
כן.
אני מקווה שהמשטח בקרואטיה יהיה במצב יותר טוב מאשר טורניר העילית בפולין שמה. כן, אתה יודע, אני לא ראיתי כזה מגרש בישראל.
לא.
אתה יודע, גם ב... מה אני אגיד לך? בעזה אין משחק כזה. לא, לא, לא,
זה,
כזה, זה, לא בישראל.
זה נורא, זה נורא, ובעיקר בנבחרות של אופיר חיים, שהן נבחרות של הנעת כדור.
לא, אבל איך וואפה מאשרת, אתה יודע, הרי באים לביקורים מוקדמים, ובודקים איך אתה מארח, ואיפה אתה משחק, אני פשוט לא מבין את זה.
אני אומר לך, צביקה, בדרך כלל מהניסיון שלי, מהכירות שלי, הם מסתכלים על דברים אחרים, פחות על משטחת דשא, הם מסתכלים יותר על המתקן, כמות הקהל שנדרשת למשחק מהסוג הזה, חדרי הלבשה, ואם יש דשא, זה בסדר מבחינתם.
והמלון של הקומיסרים, כאילו שופטים, מסקנים
וכאלה. אז זה בערך בדיוק, זה כמו שקופון אומר, זה בערך הדברים האלה שהם המרכזיים, ואז אתה עולה על משטח דשא, שבאמת אתה אומר, אפילו אנחנו שלא מתהדרים במשטחי דשא יותר מדי טובים, אפילו
ביחד... תלוי איפה. יש הסטדיונים שהמשטחי הדשא מתוחזקים יפה, ואנשים עובדים חזק.
אבל המגרש הזה לא, ומעריכים טורניר, אתה מבין? מעריכים טורניר, צריך להיות אחרת. אני לא אומר, המגרשים שלנו לא דוגמה גם כולם. אבל כאשר מערכים טורניר כזה, צריך להיות אצטדיון ברמה הרבה יותר מסביר.
הנבחרת הצעירה עם גיא לוזון יש לו שני משחקים, אחד נגד, כמו שאתה אמרת קופן, והשני נגד נבחרת שווייץ, ואז הם יחזרו איתנו בטיסה חזרה משווייץ. עוד המחנה לטורניר הגמר בגיאורגיה, שהנבחרת הפילה עליו, והנבחרת הנוער מנסה עכשיו להפיל לטורניר אחר, ואחר כך תצא למונדיאליטו. סך הכל באמת תקופה יפה מבחינת הנבחרות.
אני מבין שהכנת שני נוסחים לכל אירועי התקשורת אחרי המשחק.
מה זאת אומרת?
שלוש נקודות ופחות.
לא, לא, לא.
שלומי, אנחנו מכירים כמה זמן? 30 שנה, אתה ממשיך עדיין לרמות אותי.
אז הנה סתם, אתה יודע שיש לי יכולת אלתור לא רע.
בסדר, אבל פה אתה לא תולי רק בעצמך, אתה גם צריך לאלתר עם אנשים אחרים.
נאלתר, נחכה לנסיבות ונאלתר.
הבנתי.
תן לשוב חיובי לפחות.
טוב, לא תאמין, אבל אני מקווה באמת לניצחון, בניגוד לאנטי-ציונות שלי הרגילה. יאללה, שיהיה בהצלחה. תודה, שלומי.
תודה, ביי ביי.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
תראה, אתה כל הזמן מדבר עם העובדים שלך לשעבר, רוני, אותו אתה מכיר, את שלומי אתה מכיר 25 שנה, אותי אתה מכיר 35 שנה.
אותך אני מכיר כבר, מה זה, אותך אני מכיר עומת 40.
אתה כבר לא זוכר ממתי.
כן, אני כבר לא זוכר, דרך אגב, עוזי, אני כבר לא זוכר, אני לא מכיר לך. אתה צעיר אני בחמש שנים. אבל בוא נדבר על קוסובו, שבאמת נבחרת עם הרבה, רובה ככולה, ליגיונרים, וליגיונרים בקבוצות בחירות.
כן, למעשה, תראה, הליגה בקוסובו הקיים בשום דבר, אז שחקן אחד מכל הסגל משחק בליגה המקומית, יש כאלה שמשחקים מסביב, אתה יודע, אלבניה, מונטנגרו, וזה, יש הרבה שחקנים בליגות טובות. קודם כל, אמיר רחמני, הבנם של נפולי, הקפטן, שאומרים, הבנם של נפולי, הוא בנם פותח בנפולי, זאת אומרת, זה לא איזה שחקן, שחקן משמעותי.
הקבוצה מהטובות היום השנה באירופה.
הקבוצה שהיום בדרך לאליפות איטליה, ואולי אליפות אירופה. ודת מוריצ'י, חלוץ של מיורקה, חלוץ גבוה, פנטסטי, משחק ראש. תעני, אחד השחקנים, יש לו גם קטב הפקעה, צ'ערים בנבחרת, יוצא מגדר הרגיל, גול כל שני משחקים, 23 שערים ב-44 הופעות, חלוץ שיכול לעשות עם המשחק גובה שלו הרבה צרות להגנה שלנו, ובסופו של דבר, אני חושב שאני קוטט את תורפה, זה ההגנה שלנו, וצריך לדבר גם על השוער, איניאט בוריץ', אמנם בליגה שנייה באנגליה, בברנלי, אבל מוליכת הליגה השנייה, שחקת אל ויסן קומפני, גדל במנצ'סטר סיטי, מגיל צעיר, מגיל נוער, קח את אליסון או אדרסון או נויר, בצורת משחק שלהם, מחוץ לרחבה, במסירות הארוכות, בהשתתפות של השוער, בשחקן 11 של הקבוצה, וזה מוריץ', מצד שני, מאוד מאוד נוטה לעובד פיתחון, קיבל כמה גולים מטופשים בין לי, אז שאלה מה נקבל בנופי, את הבן אדם, את השוער שמתרשל גולים, או את השוער שמנסה להרחיק עם הפיקה של, ה, התקרסות וגורם לשער עצמי, אבל קוסובו לא פרייר. קוסובו, נכון שהיא דרג 4 בהגרלה ואנחנו דרג 2, נכון שהיא נבחרת צעירה רק 7 שנים עצמאית, ונכון שאנחנו פבוריטים ואמורים לנצח, שמעתי כל מיני, זה לא 3 נקודות בטוחות בכלל, בכלל, זה משחק קשה.
נו, אם אתה אומר שזה משחק קשה, אז אתה יודע יותר מאיתנו.
אני לא אומר שלא
ינצח,
אבל אני אומר,
צריכים לבוא. אני שמעתי השבוע את המקביל של עוזי בערוץ הספורט, אבי מלר, והוא אמר, דבר ראשון, אל תזלזלו בקוסובו.
עוזי אומר את זה
כל הזמן. אל תזלזלו בקוסובו, אנחנו רגילים לקבוצה טובה, לא נופלת מאיתנו. יכול להיות ביתיות, יכול להיות שהם לא משחקים הרבה ביחד,
וכל הסיפורים. אבל בוודאי נבחרת שיכולה לעשות פה צרות, וגם יכולה להוציא נקודה, אני לא רוצה להגיד לנצח. שוב, יכול להיות שנצח שלא עושה פסקל, יכול להיות שמנור וכו', אבל זה לא, זאת אומרת, להסתכל על קוסובו כמו שמסתכלים על, לא אנדורה, אבל אפילו יהיה פרר או מלטה כאלה, זה לא נכון.
יש לנו פה פוש פשוט בערוצי החדשות, ראש הממשלה נתניהו זימן את שר הביטחון יואב גלנט ללשכתו בדחיפות. עוזי, בואו נעבור לוופה, הודיע על פתיחת חקירה נגד ברצלונה בעקבות פרשת התשלומים לשופט. זה עניין של שנים, זה לא ייגמר בקיץ. אבל בוא נאמר שאם וופה מודיעה על דבר כזה, אז יש קצת ממצאים.
כן, תראה, לא, קודם כל יש חקירה בספרד, ויש, אז וופה חייבת קבוצה ברמה של ברצלונה והשמות כאלה, תקנון של וופה מדבר על זה שיכולה להרחיק מגבי אירופה כל קבוצה ש... בין אם הוא אשמה ובין אם היא נשתה ובין, זאת אומרת, על הטיית מפחקים או דברים לא חוקיים או לא הגונים, זה לא אומר שזה מה שיקרה. אנחנו גם צריכים לחכות לפסיקות של בית המשפט הספרדי, ונכון, זה ייקח זמן, אבל זה מוסיף עוד בקצת שמן למדורה של ברצלונה, שגם ככה, תראה, יש פה בעיה.
אני לא ראיתי שעשו משהו ליובנטוס. שכבר הורידו לנקודות בוופה. לא, לא, בוופה, בוופה, לא בליגה האיטלקית.
לא, גם בוופה חוקרת, גם בעניין של יובל, שם את חקירה יותר מצובכת, כי זה לא שיפור, זה עניין כלכלי. יש חקירה, יש חקירה. גם וופה עוד יכולה, זה לא יקרה השנה, אבל גם וופה עוד יכולה לעשות את יובל. אני דווקא חושב שיש יותר סיכוי שבסופו של דבר ישיר את יובל, אם אכן באיטליה ייצאו את אנשים מאשר את ברצלונה, אבל לא פעם צריכה להראות, ובואו לא נשכח, לא במקרה, גם ברצלונה וגם יובה, ומראשי הסופרליג. זאת אומרת, אם זה קורה לקבוצה, נגיד אינטר או אתלטיקו מדריד, שמהר נסוגו מהסופרליג, לא בטוח שהם היו, אתה יודע, כל כך, ופה יש כאן קצת גם מסובב את ה...
כן.
לא רוצה להגיד נקמה, אבל אתה יודע.
בואו כן. נדבר על...
נו.
כן, ההצעה בדיוק. של ניוקאסל, שגם שם מדפיסים כסף, כאילו יצא מהאופנה.
הסעודים.
נו, ברור. הם רוצים את החלוץ של נפולי אוסימן. ראיתי שריאל גם רוצה ב-24 את הולנד, מוכנה לשלם 240 מיליון יורו.
תראה, אוסימן היום הוא לגמרי אחד החלוצים הכי טובים בעולם. יש הוא נקנה בזמנו, שהוא נקנה מליל, על ידי נפולי ב-70 מיליון, אמרו, מה זה 70 מיליון, זה מוגזם, היום מבינים שזה היה עסקה נכונה וטובה. מדברים על ניוקאסל, גם עד שצ'לסי יונייטד, שכנראה הרקע לא יגיע אליה, מדברת עליו. תשמע, בוא נגיד ככה, אם מיכאלו מודריק וצ'לסי עולה 70-80 מיליון, ויכול להגיע ל-100 מיליון עם המשתנים, אז אוסימן שווה 200 מיליון, ומבפה שווה 400 מיליון.
המספרים יעלו, הם אף פעם לא ירדו.
אבל אוסימן זה לגמרי, זה לגמרי זה. תשמע, ניוקאסל, עד היום...
מה, רגע, זה סכום ריאלי?
זה סכום ריאלי, שוב. הוא נקנה כבר ב-70 מיליון כשהוא לא היה ברמה הזאת.
אוקיי.
זה לגמרי סכום ריאלי במספרים ש...
מה זה 240 מיליון בשביל סעודי? מה קרה לך, תגיד לי?
לא, אמרתי, לא.
עניין של החלטה.
ריאלי או לא ריאלי?
לא, 100 מיליון זה ריאלי. 240 מיליון הם בפה עד כעת 2024, בוא נראה שהכדורגל האירופי ישרוד ואיפה נהיה ומה יהיה עם בפה ומה עם ריאל מדריד. אבל אוסימן, מה, אתה שואל אותי, הוא צריך להישאר בנפולי, אחרי שהוא זוכה באליפות, ולנסות לזה, הוא יכול להיות שם אגדה.
אבל כשאתה הולך לניוקאסל, כשאתה הולך לליגה האנגלית, גם השכר שלו עולה, גם השכר שלו מוכפל ומושלש.
ברור, ברור שהשכר זה חלק מהסיפור, אבל יש הבדל בין ללכת למאצ'סטר יונייטד, ולקבוצה כזאת, ובין ללכת
לצ'מפיון ליג.
לא, עם כל הכבוד, גם ניוקאסל כנראה בצ'מפיון ליג, אבל בוא נראה, אבל מבחינת ההצעה, יש, זה השקעה נכונה של הכסף, אם זה כאשר הוא יגיע לשם.
על הכיף, אקוזי. המון המון תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם איתי שכטר, חלוץ הפועל באר שבע, שחקן נבחרת ישראל בעבר. אהלן שכטר, ערב טוב.
אהלן, טוב, מה שלומכם?
בסדר. היית מספיק שנים בנבחרת, אתה בתוך 18 שנות קריירה, 15 בליגת העל, היית בחול, אתה מכיר הכל, אי אפשר כבר למכור אותך. איך אתה רואה את, באמת את סגל הנבחרת לקראת חלון המשחקים הזה?
קודם כל, אני חושב שיש לנו נבחרת צעירה ומוכשרת עם המון המון שחקנים שרק עכשיו מתחילים את הדרך שלהם בנבחרת, אבל שחקנים שראינו שיכולים לתת לנו תצוגות כדורגל. אני מאוד מאוד מקווה ש... הם יבואו לידי ביטוי ביום שבת, כי אני חושב שביום שבת זה המשחק, אולי הכי חשוב לנבחרת.
אין, זה לא הכי חשוב, זה חשוב, כל משחק, המשחק הבא הוא הכי חשוב.
לא, אני חושב דווקא המשחק הזה, לא סתם אני אומר המשחק הזה, כי כל טוב זה נבחרת שגם בהתפתחות וגם עם המון המון שחקנים שמשחקים באירופה, אם נוכל לקחת את השלוש נקודות, זה ייתן לנו ביטחון להמשך, כי תמיד שמתחילים קמפיין, רגל ימין ובוחד נגד נבחרת איתך, אז זה נותן לך ביטחון, במיוחד שאתה במשחק השני יוצא למשחק אולי הכי קשה בבית.
כן. עכשיו בוא באמת נדבר עליך. נשארת בבאר שבע כי באמת רצת להיות בקבוצה שמתמדדת על תארים. כרגע אתם עדיין במאבק. מה קורה איתך הלאה? אתה כבר לא ילד.
כן, אני נמצא בבאר שבע כבר שנה שנייה. אני חושב שהשנה הזאת היא מבחינת דקות משחק אולי הכי פחות שהיה לי בקריירה, גם שהייתי בפרמייר ליג היה לי יותר דקות, אבל זהו, אתה יודע, צריך לדעת לפעמים ללמוד ולהבין שבגיל שלי צריך להתמודד עם רגעים פחות נעימים, כמובן של דקות משחק, שכל החיים הייתי, ברוב הקבוצות שלי הייתי הבנקר, הייתי מוציא לפועל, ועכשיו הרבה פחות, אבל מה שחשוב במיוחד בנקודת זמן הזאת, שהקבוצה תצליח, וכמו שאמרת, יש לנו יום שבת מכבי חיפה, שבת הבא, מה שנקרא משחק עונה אמיתי, ונעשה את הכל כדי לבוא ולנצח בסמי עופר, אולי ב...
ואיך אתם, איך אתם חיים עם הקטע הזה שאתם רחוקים 4 נקודות ממכבי חיפה? חזק ממה שנקרא במאבק על התואר, מה שאפשר לומר על מכבי תל אביב, ועדיין לא סופרים אתכם כאילו בדירוג האיכות, מנצחים, עניינים, הכל, אבל אומרים לא, חיפה טובה יותר. עכשיו, גם אם חיפה טובה יותר, גם קבוצות טובות, עלולות להפסיד במשחק בית, במשחק נתון.
אני חושב שהשנה היו הרבה מאוד משחקים שהפועל באר שבע נראו לא פחות טוב ממכבי חיפה ומכבי תל אביב. זה נכון שבתקופה האחרונה אנחנו נראים קצת יותר אפורים, אבל אנחנו עושים את העבודה ואוספים את הנקודות שאנחנו צריכים לאסוף. בסופו של דבר, אם נזכה באליפות עם 1-0 קטן, אני אקנה את זה בשתי ידיים בהמון אהבה. אתה יודע, אנחנו לא צריכים להסתכל על הכיפוח.
איתי?
הכי טוב, השנה אנחנו עושים את זה מצוין. אתה יודע, התקשורת והקהלים בארץ, בדרך כלל ילכו למועדון כמו מכבי חיפה או מכבי תל אביב, באר שבע יכול להיות קצת פחות, צריכים לדעת להתמודד עם זה.
איתי, אני היית באליפות העולם בקטר, הלכת קצת לעיתונות, יש לך כבר תוכניות
בקצה, של עבודה.
כן, בקצה הזה, מה אתה הולך לעשות, בכדורגל, לא בכדורגל, בספורט, לא בספורט, אחרי שאתה תפרוש, אתה כבר לא מתחיל את הקריירה היום.
אני כבר בן 36 פלוס,
נכון.
אני יודע, לקראת הסוף, אני מאוד מאוד אוהב את המשחק, גם היום אני מאוד מאוד נהנה, בכל אימון.
יש לך תעודת מאמן?
יש לי תעודת מאמן, כן. אני ארצה להישאר בספורט בכדורגל בעזרת השם, אם תהיה לי הזכות. עוד לא קיבלתי החלטה, אתה יודע, לאן באמת אני אלך, אם זה להמשיך עוד עונה, או אם זה לפרוש עכשיו, או אם זה להיות מאמן או עוזר מאמן בהתחלה, אתה יודע. רגע, אני כל כולי בהצלחת הפועל באר שבע, לסיים את העונה בצורה הכי טובה שיש, ואז אחרי זה אני אהיה הרבה הרבה יותר חכם.
אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר לי שאתה שוקל לאמן, תראה מה קורה לעמיתך, גם שחקני נבחרת בעבר, שחקנים שהצטיינו בתחומם, וכמאמנים, אתה יודע, אף אחד לא סופר אותם, הם באים לקבוצות.
אני מסכים שתפקיד המאמן בישראל זה תפקיד מהקשים שיש, אבל אתה יודע, אני מאוד אוהב את המשחק, אני מאוד אוהב את המקצוע שלי. דביקה, לידך, אגיד לך שיש בזה המון המון קושי, אבל המון המון רגעים שמחים וגדולים, שאתה בונה משהו טוב, ואתה חלק מטבת, ומגיע לאושר, שאתה...
מאמן, זה בעבודה קשה, אבל זה מענה, מעט מענה, אבל יש בזה סיפוק, צריך להיות אופי מיוחד לזה.
בדיוק, אופי מיוחד, ואתה מקבל סיפוק שאתה לא תקבל אותו בטלוויזיה או בשום מקום אחר.
נכון, מסכים איתך.
אתה יודע, אתה מדבר על אפשרויות, אתה לא רוצה ללכת להצטרף נגיד להתאחדות בתפקיד מקצועי, שזה מקום עבודה, בוא נאמר, הכי מכובד בישראל?
זה גם משהו שיכול להיות בנבחרות, אם זה בנבחרת הבוגרת או בנבחרות הצעירות, זה גם לייצג את המדינה מבחינתי, זה תמיד הדבר הכי גדול שיכול להיות לספורטאי בישראל. להיות מאמן נבחרת, להיות שחקן נבחרת, להיות חלק מנבחרת. אני אומר תמיד שהמשחק הראשון שלי ברשמי, בנבחרת, זה היה נגד קרואטיה באצטדיון רמת גן, שאתה שרת תקווה מול 50,000. אלה הרגעים שאתה לוקח איתם אפילו לקבר, רגעים הכי גדולים שיש, אתה מייצג את המדינה שלך. תמיד אני אומר, יש לנו מדינה מאוד מיוחדת, מאוד ציונית, מאוד, מאוד מרגשת, אז מבחינתי להיות חלק מהדבר הזה שנקרא נבחרת, זה תמיד גאווה גדולה. ואם יתאפשר לי להיות חלק, ברור שזה יהיה חלום בשבילי.
אני הייתי לוקח אותך כפריזנטור של המנהלת, של הליגה, אבל אתה יודע, הם יודעים הכל.
אבל זה לא יספק לו את הסיפוק שהוא רוצה.
למה? אם הוא יכול ללך לסתוב, אתה יודע כמה עבודה זה?
פריזנטור זה לא מה שהוא רוצה, הוא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות על המגרש, הוא רוצה להריח דשא, הוא רוצה להריח חדר הלבשה.
צביקה, יהיה לי חבל אם הוא צריך לעבור את הוויה דולורוזה הזאת של מאמן, אני אומר את זה בעדינות.
אתה מבין? יש לי חברים מאמנים.
מאמנים, אתה יודע, שחקנים בלבל שלו, עם הופעות בנבחרת ובחול.
הם חיים על הקצה כל הזמן.
נכון.
וההבדל בין שחקן למאמן, אי אפשר להסביר את זה במילים, את ההבדל. אני שחקן היום, אבל אני מרגיש חברים שלי שהם מאמנים, גם מרגיש מאמנים שאני חי איתם ואותם באימונים, זה שונה לגמרי, לגמרי. זה לא אותו סיפור בכלל.
ספר לי על זה.
אכן כן. בואו נעשה לך באמת כבוד. ותעשה איתנו את ניחושי הווינר של הקדם אירופי. שנייה רק, נפיץ את הג'ינגל. יש גם
כדורסל. אם לא תשלח,
איך תיקח?
איך אתה בכדורסל? מתי?
טוב, לא מצוין, טוב.
אוקיי, אנחנו מתחילים. יורוליג. היום בשעה 21:00, ערוץ 5, וילרבן נגד מכבי תל אביב. מכבי תל אביב מומנטום נהדר, וצריכה לא לעשות פשלות, עוד מאמץ קטן כדי להבטיח עלייה לטופ 8. וילרבן היא האחרונה בטבלה, שרק מפסידה לאחרונה. מבחינתנו אסור לצהובים למעוד. היחסים, מכבי תל אביב פבוריטית, מינוס 4. אם הצהובים מנצחים בלמעלה מ-4 נקודות, זה פי 1.80, אם וילרבן מנצחת או מפסידה עד 4 נקודות זה 1.80, אם מכבי תל אביב מנצחת בדיוק ב-4 נקודות זה פי 9. ניחוש, איתי.
אני חושב שהיורוליג השנה קצת משוגע, נכון,
נכון.
אבל מכבי תל אביב חייבת לנצח, ואני מאמין שהיא תנצח מעל 4.
פיפו?
אני גם חושב שהם לא יכולים להסיט את שמה, זו הקבוצה הכי חלשה. דורגת האחרונה בליגה, אין פה תירוצים. פה אתה צריך מהפתיחה לגמור את המשחק.
אז מה אתה? פלוס 4, מעל 4.
מעל 4, ברור.
גם אני הולך מעל 4. חשבתי שיהיה אפילו שה4 זה נמוך, אבל בסדר. זה מה שהמומחי הווינר קבעו, אנחנו מכבדים אותם. אוקיי, אנחנו עוברים לכדורגל, מוקדמות יורו 2024, משחק נהדר, איטליה אנגליה בספורט 4, 21-45, איטליה מנסה להתחיל את מסע השיקום אחרי שהיא לא הפילה למונדיאל בקטר, והמוקדמות ליורו הבא נפתחות עבורה עם שחזור גמר היורו הקודם, יחסים, איטליה, נדמה לי שהיא מערכת בנפולי, אני לא בטוח, יחסים, איטליה פי 2.60, טקו 2.80, ניצחון של אנגליה 2.30, פי 2.30.
אני עוקב קצת אחרי הנבחרות, אני חושב שהנבחרת האנגלית, הנבחרת עדיפה יותר, שחקנים יותר מוכרחים, במיוחד בתקופה הזאת, אני חושב שאנגליה תנצח באיטליה במחזור הראשון.
או, יפה. אתה, אדם קרוף?
כן, ביורו הקודם, אתה יודע, הם שתו את אנגליה באנגליה.
כן.
בביתות הכרעה. אני הולך על איקס.
גם אני הולך על איקס, פי 2.80. הלאה, משחק הבא, מחר, ספורט 1, 22-45, צרפת הולנד. או-הו, משחק חזק.
הולנד 5 חולים מהסגל, עזבו את ה...
משחק ראשון של קומן שחזר כן. להיות מאמן, החליף את ונחל.
אבל חולים, שחקנים עזבו. בגלל מחלה ששכטר ידע רק לפני שהוא מתייחס.
כן, ואחרי המינוי של אמבפה לקפטן, והפרצופים שעשה אדון גריזמן, צרפת תארח את הולנד, שתחפש הפתעה משחק פתיחה. יחסים, ניצחון צרפת, פי 1.65, טקו, פי 3.30, ניצחון של הולנד, 3.80. איתי?
אני הולך עם הצרפתים, סגל אולי מהטוב
בעולם,
מהטוב מהטובים בעולם, אני חושב ש... הם גם באים עם סוג של אכזבה, הם ירצו בבית, מול הקהל שלהם, להוכיח שהם חזרו, ובגדול, הנבחרת הצרפתית תנצח, ואולי אפילו יותר מגול.
קוף.
אני נוטה להסכים איתו שוב, גם בגלל ההבדלים ברמה, גם בגלל חסרונות
בעולם, הולנדי.
הולך עם צרפת, כן.
טוב, גם אני הולך עם צרפת, 1.65, ומחר, 22-45 בספורט 2, שוודיה, בלגיה, אחרי שעשה היסטוריה במילאן, זלטן איבראימוביץ', יותר מבוגר ממך איתי, יחזור לנבחרת שוודיה, שתארח את בלגיה במחזור הפתיחה, צוות השיפוט יהיה ישראלי, שופט הראשי קוף, אריאל גרינפלד, הכוונים, רועי חסן ועידן ירקוני, והשופט הרביעי גיא לייבוביץ', וריין שרייבר ופוקסמן בוואר. היחסים. ניצחון של שוודיה.
רק שלא תהיה, באמת תהיה.
שלא יפש לה.
יחזירו את השגרירים להתייעצות.
היחסים. ניצחון של שוודיה 2.85, טקו 3, בלגיה ששחרנו לציין שכבר החליפה מאמן, אני לא יודע באיזה הרכב היא באה, 2.05. מה האימור שלך?
אני דווקא פעם הולך עם נבחרת הפחות פייבוריטית, אני הולך עם השוודים, אני חושב שבלגיה קצת מיצו את הדור שלהם, השוודים בבית, מחזור פתיחה, עם התלהבות, עם אנרגיות של הקהל, חושב שהשוודים ינצחו.
קוף.
איקס.
כן, אני הולך על שוודיה. כפי 2.85, אני מסכים עם איתי שבלגיה לא יודעת לאן היא הולכת ומה קורה איתה.
גם שוודיה לא.
כן, אתה יודע, בלחצים שם שהחזירו את...
כן.
זלטן לנבחרת, זה לא מראה על הרבה תוכנית קדימה. אוקיי.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
איתי שכטר, המון תודה. תצליח ושמור על עצמך.
שמור על עצמך זה הכי חשוב.
שבת שלום.
שבת שלום לכולם. עכשיו אנחנו עם אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב
אהלן.
טוב.
תכף נדבר על המשחק שיהיה הערב בווילרבן, אבל קודם כל נדבר על ההצלחות של הקבוצות הישראליות. הפועל תל אביב מנצחת בברוצלב 87-76, משפרת מיקום לכמה שיותר משחקים לארח.
כן, שומרת על המיקום, זה לא היה רחוק שהפועל תל אביב תחזור אתמול למקום השני, אם רק אנקרה הייתה מועילה להפסיד בלונדון, אבל בסוף היא ניצחה, אז הפועל תל אביב מבטיחה את יתרון הביתיות בשמינית הגמר, ואם היא לא תפסיד ב-18 הפרש לפרומיטיאס בבית במחזור האחרון, אז היא תסיים שלישית, עם איזה פזילה קטנה למשחק האחרון של אנקרה, אבל לא, כדי אולי להגיע בכל זאת למקום השני, אבל לא הייתי בונה על זה. הפועל תל אביב לא שיחקה טוב אתמול. כהרגלה בקודש, פתחה את המשחק בפיגור, הכניסה את עצמה לבור, אבל גם כהרגלה בקודש מצאה את הדרך לצאת מזה. וצריך להודות, יריבה מאוד חלשה, הקבוצה הכי חלשה ביורוקאפ ורוצלב, ניצחון אחד בלבד העונה. והפועל תל אביב מדלגת על המשוכה הזאת, עושה
השאלה. תשמע, אבל אנחנו משדרים ביחד את המשחקים, אנחנו רואים אותם מקרוב, בפוטרות. הפועל תל אביב של אחרי הפגרה, זה לא הפועל תל אביב של תחילת השנה.
נכון.
ואני חושב שהם צריכים למצוא את הדרך ולדעת, להעלות את הרמה, בטח למשחק עם פרומטיאס, אבל כבר להצלבה. ההצלבה תהיה תחת מתח, תחת לחץ, יש יתרון ביתיות, זה נהדר להפועל תל אביב. הפועל תל אביב, כמו שאתה אמרת, שיחקה אתמול נגד הקבוצה הכי חלשה בבית, וניצחה, ראיתי את המשחק, לא הייתה שעשית וואו. לא קפצת מהכיסא, נכון, והפועל תל אביב, אני לא יודע איזה בעיה יש עם אונוואקו, שהוא פתאום מצייץ משהו תוך כדי משחק, אני כבר הרבה זמן לא שמעתי משהו שבמחצית מישהו מצייץ, אני לא יודע. אתה שמעת?
זה דבר חדש. זה נורא הזכיר לי את עזור שנייה את התזמון, הציוץ, הפוסט עצמו, נורא הזכיר לי את הרמיזות המתוחכמות האלה של דארן היליארד מתחילת העונה במכבי תל אביב, אבל הוא לפחות חיכה
לתוך המשחק. לא במחצית.
לפחות הלך הביתה ועשה את זה משם.
אז אני, להפועל תל אביב יש את הפוטנציאל, הפועל תל אביב כרגע לא בכושר, ואפילו ראיתי היום ציטוט של זלמנסון שאומר, חבר'ה, אנחנו לא טובים, או משהו כזה.
שלא בתקופה טובה, לא, אנחנו לא בתקופה טובה, אוקיי. הוא אמר את זה אתמול בריאיון בסיום המשחק.
אני לא שמתי לב, לא בדקתי, לא הספקתי לבדוק כמה זמן יש בין המשחק עם פרומטיאס בשבוע הבא למשחק הזה של ההצלבה שמתחילה.
יש עוד 3 שבועות עד המשחק הזה, זאת אומרת,
אז זה הזמן
השירית הגמר זה במימונה, ובערב במוצאי שביעי של פסח.
אז זה הזמן לעבוד.
דיברנו על זה לאורך העונה, שהדירוג חשוב, הביתיות חשובה, הכל טוב, בסופו של דבר היורוקאפ, בגלל השיטה הזאת, שזה משחק בודד בכל שלב, היורוקאפ מוכרע על מי מגיע בכושר טוב, ובקשירות, בלי פצועים, ובאנרגיות טובות לשלבי הכרעה. והפועל תל אביב כרגע לא שם, יש לו עוד זמן לתקן את
זה. אתמול בערב הסתכלתי מי זה היריבות הפוטנציאליות, אבל זה עוד לא גמור שמה.
לא, יש ממש המון קבוצות.
הכל ייגמר במחזור האחרון.
נכון. כן חבל שככה בשביל הפועל, שלא הצליחו לטפס למקום השני, כי מסתכלים קדימה לרבע הגמר, זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. אם הפועל תל אביב מסיימת שלישית ואין סנסציות בשמינית הגמר, אני לא פוסל שיהיו סנסציות, כי ראינו מה קרה שנה שעברה, אבל היא אמורה לצאת למשחק חוץ בבדלונה, שזה לא פשוט, וזה בטח יותר קשה ממשחק בית מול ונציה או אולם או משהו כזה.
אני גם לא רואה את אנקרה מפסידה בשבוע הבא בבית.
לא, להפך, לאנקרה יש יתרון משמעותי פה על הפועל תל אביב בקטע הזה, כי אנקרה תדע מה היא צריכה לעשות, זאת אומרת, היא משחקת יום אחרי הפועל, ואם הפועל מנצחת, אנקרה תדע שהיא חייבת את הניצחון הזה.
לא, היא גם יותר טובה בבית, בטח, היא גם מקום ראשון בליגה הטורקית.
נכון, וגם בודוצ'נוס, מעבר לזה שהיא קבוצה פחות טובה, היא אין לה על מה לשחק, היא כבר נעולה במקום השישי.
אוקיי, בוא נעבור לניצחון היפה והגדול של הפועל ירושלים אתמול בשטרסבורג. באמת, הפועל ירושלים ממשיכה בכושר שלה, ביכולת ההגנתית, תראה, היא הורידה את שטרסבורג מממוצע של 84 נקודות ל-61, 62, זה פשוט עבודה הגנתית נהדרת. כל הכבוד, מה אתה אומר על זה?
כן, והיא עושה את זה אחרי שהיא מתגברת על לא מעט מכשולים לאורך המשחק הזה, פה בעת עבירות, שם הפציעה של רנדולף, שאנחנו עדיין לא יודעים כמה זמן הוא יעדר, מדברים על פציעה שיכולה להיות
איזה, חמורה. איזה פציעה זאת הייתה? אני לא...
משהו בעין.
בעין, אז זה בעיה של באמת, זה לא תלוי, זה לא פציעה ספורטיבית שכיחה שאנחנו יודעים, ברך, גב, קרסול,
זה לא איזה שריר או משהו שאתה פיזיותרפיה וחוזר.
אבל יש לה פה ירושלים 7 זרים, שבעה זרים, ואתמול למרות שהוא נפצע, היה לו בראון עשה עבודה טובה.
כן, יש לה עומק לקבוצה הזאת, ויש לה הרבה אופי. וזה די מדהים לראות, אנחנו כמה כבר חודש אחרי הזכייה של הפועל ירושלים בגביע?
אין ירידה.
כן. אין ירידה, פשוט ממשיכים.
זה משחק 12 ברציפות של ניצחון, עם דומיננטיות מתחילה מהכדור הראשון, וכל הכבוד להם.
63 נקודות.
כן, זה מה שאני אמרתי קודם.
היא כופה על כל יריבה את הסגנון שלה, שזה הכי מרשים אותי.
ואתמול, כמו שאתה אמרת, אנקינס נכנס בפעם הראשונה מהר מאוד לבעיות, ואחר כך זה היה עוד עבירה עם הפאול טכני, ואיתי, אמנם לא התקפית, הוא לא יכול לעשות מה שאנקינס עושה, אבל איתי סגב עושה עבודה הגנתית וקבוצתית נהדרת. כל הכבוד.
כן, מלוא המחמאות, ומחר תתקיים ההגרלה של רבע הגמר, הפועל ירושלים מהמקום הראשון.
באיזה שעה אתה יודע?
ב-11:30.
מה יש להם? יש להם את מנרסה,
אייק. מנרסה, אייק, ועוד קבוצה ספרדית.
מורסיה. מורסיה.
מנרסה, אסור לזלזל בה. אם זה יהיה...
אנחנו מכירים את ההיסטוריה, קבוצות ספרדיות זה תמיד קשה.
כן, אבל הפועל ירושלים עם יתרון בית.
נכון.
אוקיי, בוא נעבור לליון. ליון הלא היא צרפת, ובצרפת בווילרבן משחקת באסטרובל, במגרש, היא לא הצליחה עוד, למרות כל התכנונים היא נשארה עם המגרש הישן שלה, מדברים על לבנות מגרש יותר גדול, אבל אני מכיר את המגרש הזה טוב טוב, אז ליון, קופמן אוהב שם את האוכל, ובכל זאת זה משחק נגד הקבוצה האחרונה בבית, מכבי בכושר טוב, אני נורא אהבתי, כל ההצהרות של קטש ושל שחקני מכבי, לא, שהכניסו להם בראש לא לזלזל במשחק הזה, כי אתה יודע, זה מסוכן כמזלזלים, ובוא נראה. מכבי
תל אביב לא ממש אוהבת להגיע פיבוריטית, ובגלל זה קטש מנסה לנטרל את המוקש הזה של הפיבוריטיות, אבל זה משחק שיש לה רק מה להפסיד בו. מכבי תל אביב הוא מומנטום אדיר, ותלויה בעצמה, ואנחנו מסתכלים גם מה קורה מסביב, אם עד לפני שבועיים שלושה דיברנו על האם מכבי תל אביב תגיע לפלי אוף, והיא עדיין כמובן לא בטוחה שם, היום כבר אפשר להתחיל לפזול ולדבר על מיקומים.
אחרי המשחק היום.
וכן, אחרי המשחקים האחרונים, ובוודאי אם היא תנצח היום, שאנחנו רואים גם מה קורה למשל, אפילו בפנרבחצ'ה, עם ההפסד הביתי למילאנו, ועכשיו סקוטי ווילבקי נפצע ויעדר לפחות שבועיים, ואני מזכיר לך שבשבוע הבא יש מחזור כפול, אני לא יודע איפה מכבי תל אביב תסיים, אבל היא יכולה כבר לפזול למקום שישי.
אתה יודע שיכול להיות שפנרבחצ'ה במרדף שלה אחרי דורסי, שזה כבר בא לידי ביטוי במשחק בארץ, שפתאום יש יותר מדי שחקנים, וביאליצה חזר, הוא לא דומה לכלום. כל הזמן אמרו, ביאליצה, 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 הוא הרי בא מה-NBA, הוא לא דומה לכלום. אני ראיתי אותו השבוע נגד מילאנו, הוא היה נראה כמו שחקן ליגה לאומית. אני לא פוגע בו, אני רק אומר לך. והעודף שחקנים פתאום יצר, ווילביקן עוד לפני הפציעה, היה במשחק נורא הוא היה נגד מילאנו. נדמה לי אחד מ-10 מהשדה, אתה יודע.
שמצטרף למשחק הנורא שהיה לו ביד אליהו.
כן, לא, ועוד קודם היה עוד משחק אחד באמצע, בין יד אליהו לבין מילאנו. ואתה יודע מה? הלוואי שמכבי תפגוש את פנרבחצ'ה בצלבה.
כן, אבל מצד
אבל
שני,
יש זמן, להיות, יש זמן, יש זמן.
כן, יכול להיות, אגב, שדווקא הפציעות האלה, זה לא רק הוא, לא רק ווילבקין, זה גם בישון פייר, יכול להיות שדווקא כן. קיצור הרוטציה הכפוי יכול כן לסדר את העסק שם. אז לך תדע, בכל מקרה, מכבי תל אביב מול וילרבן, וילרבן, אני עוד לא יודע את הסגל הסופי שלה, ואני בכוונה מדגיש את זה, כי שמתי לב בשבועות האחרונים, מאז שבעצם הם עבדו עניין ביורוליג, במקום אחרון, הם מתרכזים בעיקר בליגה, ולא מעט מקרים הם פתאום ברגע האחרון מספסלים איזשהו שחקן, נותנים לו לנוח לקראת הליגה, לפעמים זה דקולו, לפעמים זה יוסוף אפה, לפעמים שחקנים אחרים, וגם לזה יש משמעות, בוא נראה באיזה הרכב היא תגיע, אבל בכל מקרה גם אם וילרבן בהרכב מלא, מכבי תל אביב צריכה לצאת עם הניצחון הזה, כי יש לה את לוח המשחקים הכי קל מבין הקבוצות שנאבקות עדיין על הכניסה לפלייאוף, וכדאי לה לייצר לעצמה את מרווח הביטחון, כי המשחקים הבאים יהיו יותר קשים, שבוע הבא מחזור כפול נגד האיטלקיות, אחר כך ז'אלגיריס בחוץ וריאל מדריד בבית, את וילרבן היא צריכה לנצח.
אוקיי. על הכיפק, המון המון תודה.
סוף שבוע טוב, ארלה.
תודה גם לכם, שבת שלום.
צביקה, אז אמרנו 5 משחקני הולנד, זה דליכט, זה בוטמן, זה גקפו, ג'וי פירמן וברט פרברוגן, הם חלו, אבל אתה יודע למה הם חלו?
למה?
כי אתמול נתנו להם לאכול עוף בקארי.
אה,
אתה מבין? זה באמת הטבחים של הנבחרת, זה מה שהם ארגנו להם. סף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, מה שלומכם?
ערב טוב.
קודם כל, תסביר לנו איך באמת ההולנדים שלך, אתה יודע, מאכילים אותם קרי ערב לפני, וחמישה נפלו, ועוד כמה יפלו עד תחילת המשחק.
מדהים, אה? והקפידו להגיד, זה לא קורונה, זה וירוס מקטורי.
פעם צ'סקה בכדורסל, בימים הטובים, באו ליוון למשחק עם אולימפיאקוס, ובמלון סידרו להם הרעלה וכל הקבוצה שהיא שלה.
כן, אבל זה אצלכם, אני לא יודע.
זה הולנד.
כן, לא, בסדר, נסו לצרפת, כנראה חשבו שהם יאכלו שם איזה מסעדות משלן, וחטפו.
קוף אוהב, לא, זה הצוות שלהם, אסף, הצוות ההולנדי, כאילו,
קוף אוהב את האוכל בצרפת, אז אל תגיד לו, לא.
זהו, לא, אבל לעומת זאת האוכל ההולנדי, איך תדע, אולי הם הביאו את האוכל איתם, הצ'יפס לא היה מספיק טוב, ולכן באמת כמה שחקנים מאוד משמעותיים כבר שוחררו, גקפו, דליכט, עוד כמה, ומחר משחק ראשון, זה מחר, משחק ראשון של צרפת בעצם מאז גמר המונדיאל, עם לא מעט שחקנים חדשים, שם כן המאמן נשאר דידיה דשאן, אנחנו נראה במשחקי הנבחרות הקרובים, בימים הקרובים לא מעט נבחרות עם מאמנים חדשים, יוצאים לדרך חדשה, אבל צרפת ממשיכה עם אותו מאמן, הולנד מהצד השני כן עם מאמן חדש, חדש ישן מה שנקרא, עם רונלד קומן שחוזר לקדנציה שנייה, אבל מחר זה הולך להיות ספתח לא נעים עם, גם פרנקי דיום שנפצע ממש בשניות האחרונות של הקלאסיקו, אז הוא חסר, וראינו אותם במונדיאל, נבחרת שהגיעה עד לרבע גמר, אבל מאוד אפורה בסופו של יום, אז זה הולך להיות, אני חושב, לא נעים מבחינת העולם.
בוא נדבר על משחקי הערב. קודם כל איטליה אנגליה, ספורט 4 21:45, שחזור של גמר היורו הקודם.
נכון.
אתה יודע, ב-2020, אבל מה אני אגיד לך, אתה יודע, זה כבר... אני חושב שהפעם זה יהיה עוד פעם איקס, כך נראה לי.
כמו שהיה בגמר באמת, בסוף זה הוכרע בפנדלים. היום זה באיטליה, בסטדיו דיאגו ארמנדו מרדונה בנפולי, אז זה גם יש לזה עוד איזשהו משקל כשאנגלים משחקים בטלנון על שם דיאגו. אז האנגלים שוב פעם מתחילים עם...
לא, אבל גם באיטליה עכשיו האצטדיון בנפולי זה האצטדיון הכי פעיל, הכי רועש, הכי ביתי, הכי.
מעניין, בניגוד למה שהיה במונדיאל 90, אתה בטח זוכר ששם עם מרדונה, אבל זה עדיין נבחרת איטליה שלא עלתה למונדיאל, נכון אלופת אירופה, אבל נבחרת איטליה די אפורה, שאפילו מנצ'יני המאמן שלה, השבוע בצד עיתונאים, הוא אמר, נכון, יש לנו שלוש קבוצות ברבע גמר הצ'מפיונס ליג, אבל אין שחקנים איטלקים, הוא ממש התלונן, ואמר, אנחנו לא מגדלים שחקנים, לא מצליחים לפתח שחקנים חדשים.
כן, היה עשו ספירה, אין אף שחקן מספר 9, חלוץ מרכזי איטלקי, באף קבוצה בליגה האיטלקית, וספרו עוד כל מיני תפקידים, שזה, אתה יודע.
מדהים, וזה מביא אותם לזה שהיום יערוך כנראה הופעת בכורה מתאו רטגי, שזה חלוץ שהוא ארגנטינאי בכלל, שמעולם לא שחק באירופה, הוא שחק תמיד בארגנטינה, הוא גדל בבוקה, עכשיו הוא שחק שם בטיגרה, מלך השערים בליגה הארגנטינאית, אבל גילו שהסבא שלו היה איטלקי,
ואנחנו הצלנו את זה, אסף.
לא, האיטלקים זה מדהים, כי האיטלקים
היה להם בעבר. לא, האיטלקים פיגרו אחרינו, אתה יודע, אנחנו משנות ה-60 עובדים בזה.
תאולי, האיטלקים היה ביורו האחרון שהם זכו, היה להם שם שלושה ברזילאים בהרכב, ולפני זה היה להם את קמורנזי, שגם הוא ארגנטינאי, אבל כל אלה היו שחקנים שהגיעו לאיטליה, שיחקו באיטליה, וכבר היו באיזשהו מובן איטלקים, כי הם הכירו את הכדורגל המקומי ואת התרבות המקומית. פה מדובר בבחור שמעולם לא שיחק באיטליה, שהקשר שלו לאיטליה הוא באמת דרך הסבא, האבא שלו בכלל היה כוכב נבחרת הוקי שדה של ארגנטינה, מאמן נבחרת ארגנטינה בהוקי שדה, וזה באמת אומר משהו שנבחרת איטליה, בעיקר מביאה חלוץ, יודעים, איטליה זה פיפו איזאגי וויירי ולוקטוני, באמת חלוצים מהגדולים שהכרנו, חוץ מצ'ירו אימובילה, שהוא החלוץ של לאציו שהוא פצוע, אין להם חלוץ 9, וזה אומר הרבה, אני חושב שכשאיטליה מרחיקה עד לליגה בארגנטינה, שגם עם כל הכבוד הארגנטינה נופת עולם, והליגה בארגנטינה זה לא בדיוק הליגה שממנה אתה רוצה להביא את השחקנים שלך לנבחרת ברמה הזו, ואתה אומר, אוקיי, נבחרת ישראל מביאה חלוץ לארגנטינה, אוקיי, יופי לנו, הדרגנו, אבל נפרד איטליה אתה מצפה להרבה יותר, אז זה מאוד מעניין.
בוא נלך למשחק הבא, דנמרק פינלנד, גם כן 21:45, כל המשחקים חוץ מאחד של קזחסטן מתחילים בשעה הזו, זה ישודר בספורט 3.
ואתה אומר דנמרק פינלנד, קודם דיברת על זה שאיטליה אנגליה זה שחזור של גמר היורו, דנמרק פינלנד זה אולי שחזור של המשחק הבאמת הכי עוצמתי ביורו האחרון, באותו אצטדיון, בפארקן, בקופנהגן, המשחק שבו כריסטיאן אריקסן התמוטט, זה היה גם דנמרק נגד פינלנד, אז היום במוקדמות זה שחזור של המשחק, אריקסן פצוע, חי, הכל טוב, אבל פצוע ברגלו, ונפצע ביונייטד. דנמרק, אנחנו ראינו אותה, היא קצת הכזבה אותנו במונדיאל, אבל זו נבחרת עמוסה בשחקנים מאוד מאוד כישרונים, עם מאמן נהדר, יולמן, שעושה שם דברים יפים מאוד, פייבוריטית ברורה נגד פינלנד, אז אני מקווה שנראה שום דנמרק כזאת עם הלהיבה, ולא כמו דנמרק שראינו במונדיאל.
כן, אני אבטר לך על פורטוגל ליכטנשטיין, זה
קורה ב... רונלדו!
רונלדו יבוא, אבל נגד ליכטנשטיין, כן?
אבל לא פעם ראשונה שמגיע רונלדו מהליגה הסעודית, כן? זה גם משהו כזה שמישהו שלא ראינו אותו כבר כמה זמן.
לא, וואלה, גם סנטוס לא מאמן כבר, והמאמן החדש נכון, לא יעיז לא לשים אותו בהרכב.
כן. רוברטו מרטינס, שאימן הרבה שנים בבלגיה, אז זה גם מעניין לראות איך הם ישחקו.
דבר איתי ככה לפינל על הפועל ירושלים, זיו אריה, הקבוצה שלך. זיו אריה מעריך חוזה, יאמן עונה חמישית בקבוצה.
זה גם חסר תקדים בכדורגל הישראלי.
די נדיר, אני לא זוכר את זה באמת עשרות שנים אחורה. מאז שרוני לוי היה 5 שנים מכבי חיפה.
זה באמת הרבה זמן שלא היה, אני חושב שאתה יודע, אנחנו אוהבים להתעסק בדברים שמסביב, וברעיונות ובדברים האלה, אבל בסופו של דבר אתה מסתכל על עניין מקצועי נטו, הצלחה מסחרת, קבוצה לקח אותה בליגה הלאומית, מפתח שחקנים, שחקנים שמתקדמים לקבוצות גדולות יותר, שחקנים שמגיעים עד לנבחרת, אפילו לפעול בנבחרת, ובעיקר העונה הזו שמסתיימת בפלייאוף עליון, אז זה רק רשמי לשים את הוי הזה על להאריך חוזה, אבל זה המועדון בשבילו, וזה האיש בשביל המועדון, אז כמישהו שמאוד אוהב את הקבוצה הזו ואוהד אותה, אני יכול רק להיות לשמוח שזה מה שקרה.
על הכיף הרכסף, המון המון תודה.
ביי, שבת שלום.
תודה, חברים. ערב טוב, ביי ביי.
מולי קצורין, בעבר מאמן נבחרת ישראל, ועוד שלל קבוצות בארץ ובאירופה. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב, רוני, ערב טוב.
לפני שאנחנו מדברים על וילרבן מכבי תל אביב, אני רוצה לשמוע את דעתך על המענקים של... משרד הספורט.
המתווה שסגרת שביתה מולי.
כן, 6 מיליון שקל לכל קבוצה שתהיה עם תחתים רק 4 זרים לליגה. איך זה נראה לך? זה מצד אחד הרבה כסף, מצד אחד אני לא רואה את זה עובד.
תראו, קודם כל אני שמח לשמוע שרוצים לתת יותר כסף לכדורסל, זה תמיד
מסמך. נותנים לכל הספורט, זה לא, אתה יודע, זה
אני,
לא
לכדורסל. כן, נכון, אבל אני מדבר פה, אתה יודע, בכובע של איש כדורסל, אני שיתנו לכל הספורט, אין לי בעיה עם זה, אבל אני שמח אם אכן ייתנו כסף לכדורסל. אבל אני אגיד שני דברים, ראשית, עדיין לא ראינו משהו מפורט, שמענו משהו כללי, ודבר שני, אנחנו שומעים הצהרה של פוליטיקאי, שר עם כל הכבוד לו, הצהרות של פוליטיקאים אנחנו יודעים, אנחנו ראינו גם למשל שבן גביר אמר שהוא הביא 9 מיליארד למשטרה, ואז מסתבר מישהו אמר שזה רק מיליארד.
פחות.
כל הדברים האלה, אני לא יודע, לא מתמצא בכספים האלה, אבל לא שמעתי דברים מפורטים, אבל אם בכל זאת אני אתייחס למה שנאמר, אז א', אני לא בטוח שהקבוצות יסכימו לקבל כסף בצורה הזאת, וצביקה, אתה מכיר את זה מקרוב, כי היה לך, אתה הצגת את איגוד הכדורסל בשיחות מול המנהלת, וראית כמה קשה להגיע איתם להסכמות, וקשה לי גם
לא,
לראות...
לא שמעתי עד רגע זה משום קבוצה שוויתרה על הכסף.
לא, על הכסף הם לא יוותרו, אבל אולי ינסו, אתה יודע.
לא, אבל תשמע, השאלה היא שאני שואל, אוקיי, יש היום אנחנו יודעים שהפועל חולון אתה משדר אותה בליגה והפועל גלבוע גליל והפועל אילת ועוד כמה קבוצות חסרות שחקנים ישראלים. עכשיו האם ברגע שהליגה נגיד חוץ מהפועל ירושלים ומכבי תל אביב כל שאר 10 הקבוצות ילכו לשחק עם 4 ישראלים, האם יש מספיק ישראלים?
תראה,
אתה גם משדר ליגה לאומית ואתה גם משדר ליגה לנוער.
שני דברים. קודם כל, היום רוב הליגה משחקת גם באירופה. נכון. יש שתי מסגרות. רק ארבעה זרים, יש עם זה בעיה.
כן, אתה יודע, אני ראיתי השבוע משחק של נס ציונה בליגה הצפון האירופית.
כן, אני שידרתי את זה.
וזה משחק שדווקא בו אולי צריך שישראלים ישחקו, וראיתי חמישייה של זרים.
כן, אבל היה גם, התחילו עם חמישייה של זרים, אבל זכותם, נגיד שגם היה שלב ששיחקו עם ארבעה ישראלים, אבל הנקודה היא שמי שמתמצא בכדורסל, ואתה יודע בדיוק כמוני, צביקה, אין מספיק שחקנים ישראלים. אין מספיק שחקנים ישראלים, ואם אני גם שומע שרוצים להקים ליגה של...
אוקיי, עכשיו הגענו לדבר השני. מי ישחק בה?
אז, טוב, אנחנו לא שמענו דברים מפורטים, אבל... בסופו של דבר,
האם זה במקום הליגה לנוער? האם זה במקום הליגה הלאומית? האם זה במקום הליגה הארצית?
אז למה לא לקחת את הליגה הלאומית, שגם שם חסרים שחקנים ישראלים?
וחסר כסף.
ולתת לה יותר כסף ולשדרג אותה, זאת ליגה נהדרת. למה צריך להקים עוד ליגה? כי זה פופולרי.
בוני, לא עלית היום ארצה. את השלל... את השלל רוצה המנהלת בשביל הקבוצות שלה. אתה מבין? אתה הרי מכיר את זה, אתה...
אז הוא שאמרתי, אנחנו לא שמענו תוכנית מפורטת.
אני רציתי לראות נייר, אתה יודע שאני אוהב לקרוא ניירות.
זה לא יהיה בנייר.
לא שמענו משהו מפורט, ואפשר פשוט בהתייחסות הראשונה להגיד, שאם יש סוף סוף שר ספורט שרוצה להביא עוד כסף לכדורסל, אז אני בעד.
אני בעדו.
ברוך הבא, אני מוכן לעזור לו.
אבל צריך שאני גם בכלל ראיתי... את התמונה של היה מי שחתמו, היה שם כבוד השר, שאני מאוד מכבד ומעריך אותו, אדון ניר אלון, אדון שעשוע.
יש
בחירות
בהסתדרות או משהו?
מה? כן.
יש בחירות בהסתדרות?
לא, לא.
אז הנה ענית לי.
רגע, אדון שעשוע, אדון, איך קוראים לזה מהכדורגל? השחקן ש...
מישאלוף.
מישאלוף, ויושב ראש המנהלת. מי איש המקצוע שעומד מאחורי התכנון שם?
איזה מקצוע?
איזה מקצוע?
בנק, זה בנק.
אה, הבנתי.
למה בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל יש שם מקצוע?
זה בא מכיוון משרד הספורט. אוקיי. אני מניח שהם למדו את החומר.
כן.
אבל יכול להיות שה...
אתה מניח.
אני מניח, כי אני לא יודע.
בסדר.
שלא הציגו להם את כל העובדות כמו שהם, כי...
זה היה, העיקר על השחקנים היה דרך לרדת מהשביתה.
כי אני שמעתי למשל רעיון עם השר, שהוא אמר שאם יהיה יותר כסף, אז אולי בלט וזוסמן,
הם לא.
יחזרו. ומה אתה אומר? ומה אתה אומר?
מה שהוא שכח לציין זה שהם לא פה, כי הם הלכו לשחק בקבוצות יורוליג, ובינתיים יש לנו רק קבוצת יורוליג אחת, זה דבר ראשון.
דבר שני, הם לא שולטים בדיוק בחומר.
דבר שני, אני לא חושב שצריך להביא לליגה הישראלית שחקנים של 300,000 דולר.
גם אני
עם כל הכבוד, אני חושב שהמאמנים שלנו מאוד התמקצעו ויודעים להביא שחקנים של 120-140 אלף דולר, שחקנים טובים, ולראיה שהרבה מאוד מהשחקנים שראינו אותם כאן בשנים האחרונות, היום אני משדר אותם ביורוליג. אז תמיד זה טוב שיש כסף, אבל סתם לפזר כסף באמירות, זה לא רציני.
תקשיב, אני חושב שבדברים האלה, קודם כל צריך להביא כמה שיותר טורנירים לישראל בכל הגילאים. בכל הגילאים.
אבל זה כסף למנהלת, על מה אתה מערבב בשמחה בססון?
לא, למה זה חייב למנהלת? מה זה כתוב בדאורייטה? זה בעשר בדיבור?
זה מה שהוא הבטיח, אתה מערבב שמחה בססון.
אבל הוא לא חייב להבטיח שישה, הוא יכול להבטיח שניים. אתה מבין, זה לא ישפר את מצבנו, ואתה יודע שמכבי תל אביב ירושלים לא במשחק.
אני לא יודע, אני ראיתי שמכבי תל אביב הוציאה הודעה שהיא תומכת בהחלטות השר.
היא תומכת, אבל היא לא יכולה להחזיק ארבעה זרים. גם לא ירושלים, אני מניח שגם לא הפועל תל אביב.
גם לא הפועל תל אביב שצחק באירופה בשנה הבאה, וגם לא הפועל חולון.
ואני לא רואה את הפועל חולון, זהו, אתה יודע, אני גם לא רואה אותם שם.
אני הבנתי לפחות לפי מה שהוא אמר, שהכוונה היא שירשמו ארבעה זרים בתופת. זה לא מונע מקבוצה להחזיק
לא, לא, אבל זה עד...
שישחק רק בגבי אירופה.
לא, לא, שאלנו אותו, זה עד להחתים שישה זרים בעונה. עד שישה.
כן, אבל הוא אמר ארבעה בתופת, זאת אומרת, מה מונע מקבוצה זר חמישי, והוא ישחק למשל רק בגבי אירופה.
כן, אני אומר, שוב, זה אין בעיה, זה אין בעיה, הוא יכול תרחוק עם השרה.
אבל תראו, יש פה כמה דברים. קודם כל, הכיוון הוא חיובי, טוב מאוד, תביא כסף, זה דבר ראשון, אבל לתת בהצהרות, בלי שזה תואם את העובדות, כמו להקים עוד ליגה, שזה לא מציאותי, א', אין אולמות, אין מקומות, אין שחקנים, זה לא עובד ככה, זה לא כל מה שעושים בחוץ לארץ זה מתאים לנו.
ברור, דבר איתי על המשחק של מכבי תל אביב, must win game בליון נגד וילרבן, האחרונה ביורוליג, מכבי חייבת נצח.
כל משחק של מכבי זה מסטוין.
לא, לא,
אבל יש... כל כך הרבה שנים אתה מכיר משחק של מכבי שהוא לא מסטוין?
בסדר, אבל אני לא מכביסט, אני ריאלי. משחקים שיש בחוץ, אני אומר, בזה קשה מאוד, עד בלתי אפשרי, פה זה אפשרי, רק צריך להתרכז.
טוב, תראה, קודם כל, אין משחקים קלים ביורוליג, זה למדנו, הכל יכול להיות. אבל ברור שמכבי בתקופה האחרונה, לאור הכושר שהיא נמצאת, ולאור העובדה שווילרבן עם 8 הפסדים רצופים כבר במפעל הזה, בעצם משחקת רק בשביל לשחק את המשחקים, אין לה שום פה איזשהו משהו לבוא, להשאיר 120% על הפרקט, כי הם חייבים את המשחק הזה. אז מכבי פייבוריטית, אני לא כך אהבתי את ההתבטאויות של מצד מכבי, שמעתי, אני לא זוכר מי דיבר שם, שהם כביכול לא פייבוריטים, או דברים מהסוג הזה.
אני דווקא אוהב את זה, כדי שלא יהיה שחצנות ולא יהיה עודף ביטחון.
ניקה, אני יודע שאתה גם נגד ביתר כפר סבא, לא אוהב לבוא ולהגיד שאתה פייבוריט. אבל היום, עם כל הכבוד, מכבי נגד וילרבן, מכבי פייבוריטית. מכבי צריכה להאמין בעצמה, היא קבוצה טובה, היא משחקת טוב, היא בכושר טוב, הקבוצה התחברה. אפילו במשחק האחרון, שני הסטרים שלהם, שתמיד טענו שלא יכולים לשחק ביחד, פתאום למדו לשחק ביחד.
שיחקו מצוין ביחד, כן.
נכון, אז הקבוצה עם הרבה מאוד עוצמה, משחקת מול קבוצה שהתקפית קולעת לא יותר מ-75 נקודות, אין שום סיבה שמכבי לא תנצח את המשחק הזה, ואני לא אומר שיהיה קל, כי לשחק בוילרבן עם האולם הקטן הזה שלהם זה לא, לא קל, אבל מכבי קבוצה הרבה יותר איכותית מוילרבן, והיא חד משמעית צריכה לנצח את המשחק הזה. וכמעט, אני חושב שבכל העמדות מכבי יש יתרון, עם כל הכבוד לדקולו, אני לא חושב שהיום, אומנם ה-IQ שלו בטח מהגבוהים שיש, אבל בולדווין היום בכושר יותר טוב מדקולו.
גם פיזית הוא יותר טוב ממנו.
וגם ג'ונדי בתקופה האחרונה פתאום נהיה שחקן שחבל על הזמן, באמת, כל הכבוד לו על ההתקדמות. אני חושב שגם עודד לאט לאט הבין בדיוק את התמונה של היורוליג, החילופים שלו הרבה יותר טובים, הניהול הקבוצה שלו הרבה יותר טוב, והם נראים פשוט קבוצת טופ 8, אני כבר לא רוצה להגיד טופ 8, אפשר להגיד אולי טופ 6, קבוצה שיכולה להגיע גבוה מאוד, ולכן אני לא רואה, אלא אם כן באמת יקרה, מה שראינו ביורוליג הרבה פעמים, שקבוצות עושות הפתעות, אני מקווה ומאמין שזה לא יקרה היום.
מולי, המון תודה.
ערב טוב.
התאחדות האתלטיקה הבינלאומית הודיעה שלא תכלול טרנסג'נדרים בתחרויות לנשים. לפי ההודעה, גבר שעבר את גיל ההתבגרות והפך לאישה במהלך חייו, לא יורשה להתחרות עם נשים. המאחרים עובדים ממש בשצף קצף. נכון לעכשיו, ההצהרה של שר הביטחון יואב גלנט הערב מוטלת בספק. הוא אמור להיפגש עם ראש הממשלה, אולי כבר נפגש, לא בדקתי, אבל אלה המדעים שזורמים לציבור, ויש הרמה של מאחרים. הרמה! אנחנו עכשיו עם חוזרים ליום השנה השישי, לציון פטירתו של מאיר איינשטיין, זכרו לברכה, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לאולי איינשטיין, אלמנתו של מאיר. היה לנו לי ערב טוב.
היי, ערב טוב, מה נשמע?
בסדר, את יודעת, כמה שיכול בסדר, התחלנו את המשדר באמת.
כששמענו את הקול של מאיר בתחילת השידור, היה לנו צמרמורת.
כן, אז התחלנו עם קולאז'.
כן, שמעתי את הקולאז' הזה, זה מרגש. חשבתי שהיום יהיה יום הפיוס הלאומי, עם הצהרות, עצירת החקיקה.
אני חושב, את יודעת, עכשיו בדיוק...
כבר חוזרים בהם.
עכשיו בדיוק שדיברתי.
חשבתי כבר ללכת למאיר מחר שוב לקבר ולספר לו שביום השנה שלו עצרו את החקיקה.
אבל את יודעת, חשבתי שדיברתי עכשיו באמת על כל מה שמשתנה פה כל דקה. מה מאיר, שהיה באמת איש חדשות מדהים.
וואו.
ברמת השליטה, מה הוא היה אומר על זה, אם הוא היה חי היום, היה הרבה צחוקים.
הוא כל כך חסר לי בקטעים האלה שלחלוק איתו את זה, אבל אני מצד שני נחסך ממנו כל מה שקורה פה עכשיו.
כן, זה גם טוב.
זה היה, הוא היה כואב לו ברמות אחרות, אתה יודע, ההורים שלו היו בהגנה, ואבא שלו היה סגן אלוף בצבא, ואמא שלו הייתה יקירת העיר אצליה. באמת, הם קבורים גם בחלקת ההגנה. באמת, אנשים שתרמו ועשו כל כך הרבה, וזה כואב שכל מה שקורה פה עכשיו, אני לא יודעת אם יום השנה, כשעליתי היום לקבר, העצבות הזו שהייתה הרבה יותר חזקה, ונראה לי גם כל מה שקורה מסביב, אי אפשר להתנתק מזה. נקווה שיהיה טוב.
נקווה, אבל את יודעת, התקווה לאט לאט, מה שנקרא, פוגשת במציאות ומתכתבת איתה, והתקווה נשארת רק אמנון. את יודעת, הרבה אנשים לא יודעים שמאיר היה בקורס חובלים יותר משנה, והוא באמת, בתפיסתו, הוא היה ביטחוניסט, למרות שאף פעם...
קורס חובלים זה קורס הכי קשה בצבא.
כמו קורס טייס, אתה יודע, באמת, אותן דרישות. הוא היה ביטחוניסט בתפיסתו, אף פעם לא ידעתי אם הוא שמאל, ימין, מרכז.
הוא היה מכור למדינה, הוא כל כך אהב את הארץ, הוא היה ציוני אמיתי. הכל כל כך כאב לו, כשמשהו לא טוב קרה כאן, הוא לקח את זה כל כך ללב, ואסור היה לדבר בחדשות, הוא היה מגיע הביתה אחרי התוכנית, הוא היה איש של הרגלים הרי, שתמיד הכל היה אותו דבר כל השנים, אותו אוכל, אותה ארוחת ערב, חוזרים מהתוכנית, יאללה מותק, אני הולך להתקלח, רואים חדשות, אוכלים, הייתי מכינה לו את החביתה עם הקופסת גבינה, עם השמנת שלו, ועם ארבע פרוסות לחם וסלט, תמיד אותו דבר.
את יודעת שבכל הנסיעות שלי איתו לחול, תמיד היה את הטקס, את מבינה שבצהריים, צהריים אצלו זה היה 8 שעות לפני השידור, עם ההמבורגר בלי כלום, אוקיי? עם ההמבורגר בלי כלום, כל פעם אותו אוכל. הייתי משתגע ממנו.
ממש, אבל הוא היה גם אוכל כפית מהשמנת, כפית מהגבינה, כפית מהסלט, ביס מהלחם, ויום אחד לא הייתה שמנת, אז הוא אמר לי, איך אני אוכל את זה? לא הייתה, כפית אחת הייתה חסרה. אמרת לו, אז תאכל בלי שמנת היום, מה קרה?
את יודעת,
המחלבה לא עבדה.
כן, ציינתי קודם שבאמת הוא החולה מחלה של ליבון שרירים היחיד שאני מכיר, שלא היה יום אחד בבית החולים. נכון. מהרגע שהובחנה מחלתו, הוא היה בביתו.
נכון, הוא לא רצה אפילו, היה צריך להתקין לו שם חמצן לאף וזהו, הוא לא רצה ללכת. הוא רצה למות בלי שום התערבות, שאף אחד לא יראה אותו, שאף אחד לא ייגע בו, ולא לספר לאף אחד, וכשהיה יום אחד, כשהוא עוד לא סיפר, הוא רק היה מאוד צולע וזה, וכשרץ שכניק עשה איתו את הרעיון הזה, שהוא עושה מדי שבוע בידיעות, והוא שאל אותו, אחת השאלות שם, הוא שלח את השאלות, ואחת השאלות הייתה, מתי היית הכי קרוב למוות? והשאלה השנייה הייתה, מה היית רוצה, איזה שיר שנוגן על הקבר שלך? אז הוא אמר לי, מה זה השאלות האלה? אמרתי לו, אל תדאג, אני.
את יודעת, היה לי איתו, היו לי הרבה שיחות על דת ומדינה ודת בכלל, ואחד הדברים שהפתיעו אותי, היה כשסיפרת לי שהוא ביקש להיקבר בבית עלמין דתי, עם כל התקסים הדתיים, כי הוא באמת לא אהב את כל מה שקרה כאן עם הסכונה הדתית, היה לו כבוד לדת, לא הייתה לו כבוד לסכונה.
הוא לא גם חשב אפילו לרגע שזאת לא אופציה. אפילו, היה משהו מאוד מסודר במחשבות שלו. זאת ההתנהלות. הוא לא יוצא נגד וכאלה דברים. אבל אני לא יודעת, אני מצד שני, אני לא בטוחה שאני עשיתי את הדבר הנכון.
אולי הסולח לך, אולי הסולח לך, אם היית עושה משהו בניגוד דעתו, אנחנו מכירים אותו.
כן, זה נכון. הוא היה, כן, הוא היה, תשמע, הוא היה, זה חלק מהדברים שהוא היה מאוד, כאילו, הרגלים.
הקשר שלו, דברי איתי רגע על הקשר שלו עם הרב דוד גרוסמן ממגדל העמק.
אני לא זוכרת הרבה,
לא, אני זוכר, אני הייתי איתו גם פעם אחת.
הוא הריץ אותו.
הוא הריץ אותו.
הוא אמר שהוא איש מדהים, הוא כל כך אהב להיפגש איתו, והוא אמר, הוא איש חכם, והוא מאוד מאוד אהב אותו. מאוד אהב אותו.
איש חכם, ואיש שעושה למען הקהילה, לא משנה אם זה דתיים, חילונים, או דברים כאלה. כן.
הלוואי שהאנשים האלה, שהדתיים האלה היו, אתה יודע, קצת יותר גמישים, אז היה יכול להיות פה אחרת.
כן, הכל היה יכול להיות יותר טוב.
יפה.
אולי, מה אני אגיד לך? בשמחות שיהיה.
מה?
שרק נהיה בריאים.
כן, בדיוק אני מתגעגעת אליו, ורציתי רק להגיד שבאמת עיריית הרצליה שהקימה פה את המגרש ספורט על שמו, ולא הצלחתי לעשות את הטקס הראוי, היה טקס קטן מטעם העירייה, אבל אמרתי שהבנות לא כאן, הן לא הצליחו להגיע, אבל באמת ביום השנה הבא, אז אולי נעשה גם את ה... לשלב גם את הטקס הזה, ש... לזכרו.
שנהיה בריאים עד אז.
תודה.
תודה לכם, תודה שאתם זוכרים אותו.
אנחנו תמיד נזכור, תמיד נזכור.
אוהבת אתכם, תודה.
תודה. אנחנו עכשיו עם ניר לוין, ספורט אחת. אהלן ניר, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אנחנו עדיין...
של מאיר, מאיר הכניס לנו לרדיו את האהלן הזה.
כן, נכון, אני פשוט ממשיך, אתה יודע, אני לא מקורי בקטע הזה.
כן. תשמע, אולי דיברה עכשיו, אני חייב לספר לכם ש... אני שידרתי עם מאיר גם מאולפני הרצליה מצ'רלטון, גם בזמנו בערוץ 10 המנוח את המשחק המרכזי, וגם מונדיאל 2006, היינו בגרמניה 3 שבועות ביחד, צדקת לגבי האוכל, הוא אוכל פשוט באותם מקומות, אצלנו זה המקדונלדס, ו... אבל מה שאפיין אותו זה שאחרי משחקים, נגמר השידור עם כל ההתלהבות, ההתרגשות והצעקות, הוא היה מרים טלפון לאולי.
תמיד.
ברכות, ברכות מדהימה.
ומדבר עם הבנות.
ועם הבנות. והוא היה איש משפחה כל כך רך, ואתה יודע, ולפעמים בשידורים או ברעיונות, הוא היה מאוד אגרסיבי או קשוח, אז שילב בין הדברים האלה בצורה מדהימה.
אני זוכר את זה, אתה יודע, הם מתקשר ישר מה-ISDN. אתה יודע, באולמות, אחרי שידורים וכל הדברים שהייתי איתו בלא מעט נסיעות.
נכון.
וקודם כל זה הבית היה.
נכון, והוא גם היה מקצוען וטוטלי לטלוויזיה, אתה יודע, לפני אחד המשחקים...
גם לרדיו דרך אגב, גם לרדיו,
נכון,
שנים עבדתי ברדיו.
נכון, הוא היה מחויב ב-100% לשידור, לצופים או למאזינים, והסיפור שלי בלט, זה, עשינו חזרה לפני תחילת שידור בכפר סבא, עמדת השידור היא מאוד גבוהה והייתה רוח חזקה, ובחזרה שעשינו, השיער שלו התנוסס ברוח, ואני צחקתי עליו על העניין. אמרתי לו, אל תדאג, בשידור אני לא אצחק עליך. הוא אמר, אוי ואבוי לך אם אתה לא תצחק עליי בשידור. זאת אומרת, הוא הכריח אותי לצחוק על השיער שלו בשידור, כי זה יעשה את השידור טוב יותר ויצחיק את הצופים, ולא לא ויתר על העניין הזה, אתה יודע, הוא כאילו היה חלק מהמשחק וחלק מהשידור לטובת הצופים.
כן, טוב, בוא אני אספר לך שהצהרתו של ראש הממשלה לציבור, ראש הממשלה בנימין נתניהו
נדחתה
ל-8.45 נדחתה ל-8.40 אז הדיווח שלי כנראה אתה יודע ל-20.45 זה כבר לא יקרה ב-8 ואני לא שומע או רואה שום דבר על הצהרת שר הביטחון ניר, בשמחות
ביי ניר
ערב טוב
עכשיו זה בעוד כשעה כן? בעוד כשעה הוא יצהיר, אנחנו מקדמים לראש הממשלה, בנימין נתניהו. עכשיו אנחנו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן סורוקה.
גם אנחנו מחכים.
כן, כן, אנחנו מחכים אבל למה ששמאס צ'רניה, שמאס צ'רניה אומר מתי הוא חוזר לברון.
כן, מתי הוא חוזר, והאם הוא יעצור את בליץ המשחקים התמודים, סתם. כן, לברון ממש ידיע מהדקות האחרונות, צפוי לחזור, הלייקרס מקווים.
מה הפציעה שלו שהייתה כל כך בעייתית?
ברגל.
זה קרע בגיד ברגל.
נו, אז קרע בגיד ברגל לא נפטר ככה.
זה דחף הרגל. שוב, אמרו שגם כשלברון יחזור, הוא לא יהיה...
בסיוע.
הוא לא יהיה בסיוע, אבל...
הוא צריך לסדר שהם יגיעו לפליין.
כן, בינתיים עושים את המיטב את כמה שהם יכולים, אבל מן הסתם לברון זאת עדיין זאת קבוצה יותר טובה, קבוצה שגם יכולה בסיטואציה מסוימת אפילו להתקדם בפלייאוף. ואז כרגע נשארו להם 9 משחקים, ואם לברון יחזור ל4-3, זה אומר שהם יצטרכו לנצח, יש להם אוקלאומה סיטי ביום שישי, ויש להם שיקגו ביום שני, ויש להם, וכל המשחקים האלה הם ברי ניצחון, אבל אוקלאומה סיטי למשל, קבוצה גם בכושר מצוין, והמשחק ביום שישי הולך להיות מלחמת עולם.
כן,
לפחות
אתמול,
הבוקר,
ניצחו את פיניקס. אתמול הם ניצחו 122, 111 את פיניקס, בוא נעבור למשחק קודם כל של דני, עם וושינגטון, הם הפסידו לדנבר. כן,
נכון.
דני דווקא עשה דאבל דאבל.
לא, לא דאבל דאבל, קרוב, עשה 16-8-6.
כן.
הוא עשה דאבל דאבל במשחק נגד אורלנדו. נכון, נכון. קודם, שני משחקים רצופים טובים, אז זה כבר מתחיל לעודד. ועליי באמת היה משחק מצוין, בעיקר מחצית ראשונה נגד הקבוצה הכי טובה במערב, כנראה, לפחות מבחינת מאזן. ובחצי השני, דנבר כבר יותר שלחו עליו את כלבי השמורת שלהם כדי להרוג אותו, וזה עבד. אבל דני עדיין סיים שורה סטטיסטית מרשימה, 16-8-6, 7-9 מהשדה, כאילו שני משחקים האחרונים, 5-7 לשלשות, הלוואי, 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 שזה סוף סוף מבשר על איזה מגמה חיובית, והשיבור של הטורבו.
עכשיו זה צריך להמשיך.
עליו שהמדד שלו,
לא להיעלם.
המדד שלו לא היה, אתה יודע, בדקות שהיה על הפרקט, הקבוצה לא הייתה בשיאה. נגמר... נגמר 118-104. משחק משוגע בין דלאס לגולדן סטייט, הווריורס ניצחו בדלאס 127-125, מרק קיובן התפוצץ על... החלטת שופטים, אתה יודע שבאמת שראיתי אותה, הבנתי מה קורה, הם לגבי כדור חוץ, שהם שינו את דעתם בלי להודיע, אבל זה חלק מהעניין כנראה בליגה הזו.
כן, זה לא אמור לקרות.
לא אמור לקרות, אבל זה קורה, אתה יודע, מכסים את זה.
כן, לא, זה היו שם כמה דברים. קודם כל, באמת, רוב הפעמים שאנחנו מכירים את זה, כמו ששופטים הולכים ואומרים, ה-challenge is successful, I'm successful, הכדור של הקבוצה הזאת וזאת, לא היה שם עירור, כלומר, היה שם פסק זמן, הם הלכו למוניטור ביוזמה אישית, וראו שהם טעו, והם שינו את ההחלטה, ועד הזה בסדר. רק שלפי מה שדעה סבור, פשוט אף אחד לא התקן אותם. כן. כאשר שופטים חידשו את המשחק, שגולדן סטייט מוציאים את הכדור מתחת לסל של דאלאס, ששחקנים של דאלאס, הסל השני של המגרש. והמשחק נגמר בהפרש של שתי נקודות לגולדן סטייט. אז דאלאס עכשיו באמת הגיש עירור.
אבל יש פה גרסה שהסימון של השופטים היה לפני הטיימאוט, והם רק חשבו
שהם הלכו למוניטור.
כן.
תראה, עצם העובדה שבסוף קבוצה, לא קבוצה מטומטמת, קבוצה, כל השחקנים שלה לא נמצאים מיד השחקנים של גולדן סטייט שיוצא כדור, זה לא משהו שאמור לקרות.
מישהו צריך להבין מה קרה פה.
בוא נסיים באמת עם ממפיס, עם שובו של, או שובו עתידי של ג'מורנט, 130-125 על יוסטון.
היו שני קאמבקים בלילה, אחד מצב, שני מצבים די עצובים. ג'ה מורנט עם כל הסיפור שלו חוזר באמת, עולה מהספסל בפעם הראשונה בקריירה בעצם, ועדיין עושה 17 נקודות, ונראה טוב בניצחון על יוסטון, נראה בעיקר קצת יותר חופשי. וקארל אנטוני טאונס, חברים, 51 משחקים בחוץ, חוזר, משחק ראשון, 22 נקודות במינסוטה, ושתי קליות עונשין מנצחות, 3.5 שניות לסיום נגד אטלנטה. אז ברוכים השבים, ונקווה שבתור גם לברון
יחזור. מתחרה על אחד הנפצעים הגדולים בליגה.
סורוקה מן, המון המון תודה.
תודה לכם.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש כעת בלשכתו עם שר ביטחון יואב גלנט. השר גלנט היה אמור, הסתיימה הפגישה, כאן אנחנו מדווחים עכשיו, והשר גלנט היה אמור לשאת דברים לציבור, הוא התכוון להתייחס לשלושה נושאים שחיזקו את עמדתו, כך מדווח טל לברם, הפרשן הצבאי של 103 ומעריב, שחיזקו את עמדתו כי יש לדחות את החקיקה ולהגיע להסכמות. אחד, המצב הביטחוני, שתיים, מדיני, כי אסור שבתקופה זו, ייפגעו היחסים עם ארצות הברית, שלוש, חברתי צבאי, כי אם החקיקה תעבור, המשבר בצבא יהיה עמוק יותר. אלה הדברים שבטח הוא העלה גם בפני ראש הממשלה נתניהו. לפני זה, הפגישה עם גלנט, ראש הממשלה נתניהו נפגש עם שר המשפטים, יריב לוין. בין לבין, מה שנקרא בלנדר התחיל לעבוד, בעוצמה יהודית כבר קוראים לו סוס טרויאני, אנשים בליכוד רוצים שיתפטר, מחליטים שהוא שמאל כי הוא אף פעם לא היה ימין, בקיצור זה מתחיל. צביקה, איך אנחנו גומרים את הלילה הזה?
אני לא יודע.
הוא צריך לנסוע לאמריקה.
מי?
ללונדון, סליחה.
בסדר, בינתיים
הוא דחה. הוא עולה באמריקה, בינתיים ללונדון.
הוא דחה את הטיסה לארבע, אולי גם בארבע לא ייסע. אבל יש לו... שעה של פגישה עם ראש הממשלה האנגלי, ואיזושהי שעה שם בשון לונדון.
הוא יכול להגיע, אבל הבן עם הכביסה גם צריך לצאת, זה לא הולך ככה כאן. מה אתה חושב?
הוא גם רוצה להחביא מתי הוא מגיע לשדה התעופה.
לא, אף אחד לא יכול לעצור אותו. יש מסוקים עדיין, פועלים.
מה?
לא כל הטייסים בשביטה.
הבנתי.
אתה מבין, זה עובד. מי קרא לנו לאחדות? וכן, הגברת שרה נתניהו קרא גם היא להגיע להידברות כתנאי לחקיקה. טוב.
אל תשכח שמחר מעבירים את השעון שעה קדימה.
לא, זה הלילה, זה לא מחר. הלילה בשתיים, נכון?
אבל אתה תפגוש את זה מחר שתתעורר. זה שתיים בלילה, עוד אני אפרד ממך, יש לנו עוד לילה ארוך.
כן, יש לנו עוד לילה ארוך בשידורים. בכל מקרה, שימרו על עצמכם. בבני ברק, הכל גואש, והמפגינים צועקים לחרדים. הרב שח היה מתבייש בכם. זהו זה, עד כאן. רק בריאות לכולם.